כן, אתה מחבל?
התחלתי הפלחה.
או, שלום.
טוב. ערב טוב, אנחנו מתחילים ישיבת מועצה מן המניין, מספר 08-25. היום יום רביעי, 6 באוגוסט. סעיף ראשון, אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין, מספר 07-25, מתאריך 2 ביולי.
זה השאילתות.
זה הפרוטוקול. מי בעד אישור הפרוטוקול? אני בעד, מוטי.
יאל בעד.
אני לא הייתי. לינדה בעד.
דורון בעד.
טוב, אני רציתי להתחיל עם האורחים, אבל מכיוון היועץ שכתב את הדוח הוא יאחר כי הוא בלוויה, אז אנחנו נעבור לנושאים אחרים. אז פעם אחת שאילתות. דורון, לינדה.
לא, אני. כבוד.
תגידו לי באיזה שאילתה אתם מתחילים.
הראשונה של הפחתת השתתפות.
מה הראשונה?
הפחתת השתתפות של המועצה, בתקציב המועצה הדתית.
אוקיי.
בחומר שנשלח אלינו, היה שם מכתב, או אני לא יודע, מסמך שמופנה למועצה המקומית סביון לגבי זה, ואז היה כתוב, יש פה ציטוט שבהתאם לקבוע
בחוק
שירותי הדת היהודית, רשות יכולה לפנות לשרים, תוך 21 יום יום פרסום הודעה ברשומות עד 13 ביולי, בבקשה להפחתת הסכום ההשתתפות שנקבע לשנת 2025. מכיוון שאנחנו באוגוסט והרב עוד לא מונה, אז נראה שהמועצה הדתית הייתה יכולה לעמוד בתקציב יותר קטן, והשאלה אם הוגשה בקשה ואם לא, מדוע.
אז יש התשובה. מאחר במועצה הדתית עדיין לא אישרה תקציב לשנת 2025, לא ניתן יהיה להתנגד לתקציב שלא קיים. מחר הם הולכים לאשר את התקציב של 2025.
אנחנו בסוף השנה.
תגידי להם את זה.
רגע, התקציב הופיע בירקות הפרסומים.
התקציב של 2025, הם הולכים לאשר אותו מחר. ורק אחרי שהם יאשרו אותו ויעלו אותו, רק אז אפשר להתנגד. נכון, זה בסתירה למה שכתוב בחוק, רק מה? הם קיבלו באיפשהו בסוף יוני, 23 נדמה לי ביוני, את ההנחיה מהממשלה, איך הממשלה החליטה, מה היה החלק של הרשויות ומה החלק של משרד הדתות. אז הם קיבלו נדמה לי ב-23 ביוני, אם אני זוכר נכון.
השנה הייתה?
ב-23?
בקיצור, השנה,
אני מדבר על 25,
אוקיי.
ואז מחר הם הולכים לאשר את התקציב, אחרי שהם ישרו את...
מה? המועצה
הדתית. של סביון, בוודאי מדבר של סביון.
על איזה מועצה דתית מדברים?
רק רגע, זה לא צריך לבוא לאישור גם פה? התקציב
שלנו? הם מעבירים לנו את התקציב להערות. אז אם הם מחר יאשרו את התקציב, אני מתאר לו
שיגיע. אבל מעבר לזה,
מעבר לדבר הזה, המשרד לשירותי דת מפחית תקציב לרשויות בהבראה או בליווי חשב מלווה. ולשמחתנו, אנחנו לא במצב הזה.
לא, אבל איפה זה
כתוב? זה כתוב במכתב הזה?
לא, אני רק אומר מבירור, מה שאני אומר עכשיו, מבירור שלנו, הם מקטינים, מוכנים להקטין רשויות שנמצאות בבעיה. רשויות מקומיות.
הרי המכתב הוכנה ספציפית למועצה המקומית סביון.
בעבר אגב ש...
אני יכול להוסיף משהו.
כן.
בתור מי שהגיש בערך 20 בגצים נגד משרד הדתות בענייני תקציב, אז אני יכול לומר ככה, שקודם כל הפעיל הפרוצדורה, החוק החדש, נכון, התיקון לחוק שירותי הדת היהודיים לפני בערך 6 שנים, קבע שבניגוד למציאות המשפטית החוקית שקדמה לכך, שאנחנו צריכים לאשר את תקציב המועצה הדתית, כפי שבות הציון אנחנו לא מאשרים, אלא אנחנו רק יכולים להעיר עליו. מי שמאשר זה שר הדתות. המדינה קובעת את התקציב הכולל בסופו של דבר, ואנחנו צריכים לתת את חלקנו גם כן לפי קביעת המדינה, על פי איזשהו מנגנון שקבוע בחוק, שאני לא אכנס אליו עכשיו. למועצה ככל רשות מקומית, לאחר קביעת חלקנו בתקציב, יש זכות להגיש ערר, יותר נכון השגה, על, בפני ועדת שרים, שזה בעצם פקידים שהשרים ממנים על התקציב, ובין היתר להעלות טענה מהסוג שמועלית כאן, והיא שמרכיב לא קטן מתוך התקציב, איננו נדרש בשנת 2025 בגלל היעדר רב. ניסיוננו בהשגות כאלו ובטענות דומות הוא איננו טוב, כפי שמוטי מציין. משרד הדתות, בהרכב הקיים היום, כאשר גם השרים האחרים ששותפים ועדת השרים הם, בוא נאמר ככה, לא נמנים על הציבור החילוני, נקרא לזה ככה.
נוטים
בדרך... מה?
יריב לוין הוא חילוני.
מה זה קשור ליריב לוין?
עניין של...
עניין של...
שר הדתות? ביומיים האחרונים.
בוא נדבר בתכלס על המציאות הקיימת בממשלה הזאת. לא נוטים
בניסיוננו
לאשר הפחתות גם מהטעמים האלו. על זה כמובן אפשר להגיש עתירות, כבר היו דברים מעולם. גם
ניסינו גם בעצמנו לא לשלם והגיפלו לנו.
אבל דיה לצרה בשעתה, כלומר, יכול להיות שדווקא משום שהתקציב הזה מאושר באיחור רב, כאשר ההיעדר הרב הוא כבר מעשה עשוי, זה יכול אולי כן לעבוד בסיס להפחתה של התקציב, אבל את זה נוכל לעשות, אני מציע שנעשה, אך ורק לאחר שהתקציב
יגיע
אלינו לפני אישורו או לאחר אישורו. בסדר?
רק להזכיר נשכחות, לפני כבר לא זוכר כמה שנים שצמצמו, הממשלה צמצמה את כל התקציבים, אבל הודיע שצריך להגדיל את תקציב המועצות הדתיות ב-20%. אז אני התנגדתי והעברתי למועצה הדתית את הסעיף, את ה-100%, לא את ה-120%, ואז עשו לנו עיכול בחשבון. נורא פשוט. כי הרגולטור יש לו כוח לעשות לנו עיכול בחשבון.
הוא
צריך
הכל לשלוח
מכתב,
לפי...
אבל...
בסדר.
עופר צודק. בוא נקבל.
נקבל ונשלח.
אני אוסיף משפט, רק שתבינו, התקציב שקובעת המדינה הוא נוסחתי. הנוסחה עובדת לפי, יש תקציב שהמדינה קובעת תקציב המדינה, ואז החלוקה מתחלקת לפי, יש מרכיב קבוע של 4 גדלים של רשויות מקומיות, סביון היא הכי קטנה ברובריקה הקטנה, מעבר למרכיב הקבוע, משלמים פנסיונרים מלא, כלומר לוקחים את כל הפנסיה שכל מועצה דתית והיא, במה שנשאר, מחלקים את זה לנפש, כשלנפש יש מדע, מקדם שנקרא מדד צרכני דת, כלומר לוקחים את מספר הילדים שלומדים מוסדות תורניים, ביחס לכלל האוכלוסייה באותו יישוב, וזה נותן מקדם 10%, 20%.
זה משנה, בסוף קיבלנו מכתב.
וזה נוסחתי. לכן אין כאן רב או משגיחי כשרות, זה לא קיים בנוסחה.
זה לא חלק מהנוסחה. הקיומו של הרב או אי קיומו של הרב. זה לא אומר שאי אפשר לנסות עוד פעם. למרות שהמדיניות שלהם היא לדחות. בסדר.
המשך שאילתה.
ביולי עבר, אני מניח שזאת תהיה
תשובה. מה,
שלושה, אבל... לא, אפשר להעריר את התקציב שלו.
איך?
מי אמר שצריך אישור של מועצה תזה? בטוח.
אין תקציב.
רגע, נקבל את התקציב, נערער.
אתה צריך לערער על משהו שאתה...
זה פורסם
בערכות
הפרסומים,
הסכום.
מה
את
צריכה יותר מזה?
טוב, אוקיי.
יש עוד שאילתה.
יש?
כן.
במכתב המפורסם היה כתוב, או השתמע, שמליאת המועצה אישרה את המינויים של חברי המועצה כחברים ב... האספה הבוחרת, השאלה מה הבסיס לקביעה הזאת, שכמו שכתבתם פה, המינוי הסטטוטורי.
בפרוטוקול
כתוב... אז התשובה, המינוי סטטוטורי מכוח תקנה 8, כתוב כל זה, להזכירכם, הפרוטוקול אושר על ידכם, ללא כל הסתייגות בנושא השאילתה.
בעמוד הראשון לפרוטוקול אישור
בחירת... רגע, רגע, רק סליחה, קודם כל...
בעמוד הראשון לפרוטוקול כתוב.
זה פרוטוקול שהוא שר.
אישור בחירת נציגי המועצה, נציגי השר.
רגע, אחרי שהפרוטוקול אושר, עכשיו באים ואומרים, למה ככה ולא ככה? נגיד שרציתם לשנות את הנוסח, הרי ה-20 קבועים ככה, 10 קבועים בחוק, לא בשם, אלא בתפקידים. שהתפקידים אומרים ש...
לא, היא אומרת ההסתייגות. ההסתייגות, אולי אף אחד לא אומר שלא הייתה הסתייגות. ההסתייגות כל תפורה.
אז בדיוק, אז בוא ננסח את זה כמו שצריך.
וככה זה מנוסח, כמו שזה.
השאלה היא, למה היה כתוב ש...
למה היה כתוב איפה?
תני לו לדבר, יש, תבקי רגע.
במכתב שרועי כתב לעמותה, היה כתוב שהמועצה אישרה את המינויים של חברי המועצה כחברי האספה הבוחרת. אבל המועצה לא אישרה ולא יכלה לאשר, כי המינוי הזה אוטומטי. התקנות.
המועצה אישרה בפרוטוקול, זה מה שכתוב בפרוטוקול, בעמוד הראשון, עם קו תחתי, אישור בחירת נציגי המועצה, וזה פרוטוקול שעברת עליו.
נציגי הציבור.
נציגי המועצה ונציגי הציבור.
לא רק נציגי הציבור. אישור בחירת נציגי המועצה ונציגי
השר.
לא רק.
נציגי ציבור.
גם נציגי המועצה, איזה חלק לא נכון?
אז תגיד, אז איפה בעיה? תגיד, יש פה איזה בעיה, אני לא מבין.
מה מפריע?
איפה, בניסוח?
כן,
בדיוק.
רגע, אז למה לא תיקנת את הפרוטוקול?
זה לא שייך לפרוטוקול.
לא, הוא אומר במכתב של רועי. במכתב של רועי, מה כתוב? לא, הוא מדבר על המכתב של רועי. המכתב של רועי מדבר על זה שאישרנו, והוא לא אומר שלא הייתה הסתייגות.
כאילו, מה היית רוצה?
המכתב של רועי לא נראה לו מדויק.
יש נציגי ציבור, ויש את היתר, שזה חברי המועצה וראש המועצה הדתית. הקבוצה השנייה היא על פי התקנות קבועה, לא צריך לאשר ולא כלום.
אוקיי, ואיפה הבעיה במכתב?
שהוא כתב שזה אושר,
זה לא אושר. זה לא אושר, זה אוטומטי.
זה לא אושר.
אוקיי, אז זה אוטומטי.
זה מה שכתוב כאן שזה אושר.
רגע, 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 סליחה, רגע. רגע, אני לא מבין.
אין מה להתווכח, עזוב.
זה אם...
לא, באמת, כאילו...
קודם כל, זה מאושר בכל מקרה, נכון?
לא, לא בכל מקרה, זה קבוע בחוק, אני לא אישרתי כלום.
אז את אישרת את
החוק,
הפרוטוקול הזה כותב שאישרת.
לא, אבל עזבי את הפרוטוקול, אנחנו מדברים על המכתב, המכתב מטעם המועצה,
הוא נכון,
בסדר.
המכתב פועם.
חוץ מזה שיש הרבה דברים לתקן.
המכתב שם הוא הכל באנדרסטייטמנט, זה הבעיה היחידה שלנו.
רגע, אנחנו מסכימים שיש הרבה דברים לתקן, אנחנו נדבר עליהם אחר
סוף. מכתב ממש ממש אנדרסטייטמנט להכל, כולל הפייסבוק, ממש אנדרסטייטמנט.
אוקיי, עכשיו... רגע, אוקיי.
נדבר על זה אחר כך.
רגע, רגע, יעל, חבל הזמן שלנו. יהיה לנו זמן אחר כך...
נדבר על זה כשנסיים עם האורחים.
כל אחד שיביא את האי-דיוקים שלו. אנחנו אחר כך נסדר את כל האי-דיוקים. בוא. עכשיו אנחנו נדבר על סעיף של האורחים, שזה המודל הכלכלי. שזה קשור גם בשאילתה, אבל השאילתה מדברת על אותו דבר. לא השאילתה, ההצעה לסדר.
הצעה לסדר.
הצעה לסדר תופע פני עתיד.
אז ערב טוב, אהלן, שלום לכולם, וסליחה על העיכוב הקל. לצערי, קראו לי ללוויה, לא מתכננת. טוב, אז ישבנו פה ודיברנו בעבר, ובעצם...
לא, אתה מתחיל מההתחלה, תגיד מי אתם ומי החברה. רגע, רגע, זה שדיברת איתי ו...
לא, הייתי פה עם כולם.
מה?
הייתי כבר עם כולם.
אז לא חשוב, תרענן.
אני רענן את זיכרונכם. כן. שמי חגי, אני ראש מחלקת אנרגיה בקבוצת ARC. קבוצת ARC זאת קבוצה שמייעצת לכ-250 גופים בעולמות האנרגיה, ועל הדרך גם עובדים עם כ-70 רשויות שונות במגוון תחומים, לרבות תחום האנרגיה. יועצים של משרד הביטחון, של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, כל בתי החולים, הפרטיים והציבוריים, מתעסקים בכל תחומי האנרגיה, חוץ מאנרגיה הגרעינית. ניסינו ללמוד ולא הצלחנו. באנו לדבר איתכם היום על מימוש של פרויקטי אנרגיה בסביון, ובעצם לקחנו שלושה פרויקטים ראשונים שהם פרויקטים שאפשר לעשות אותם יחסית בצורה מהירה ומיידית, וזה אחרי שבעצם עשינו עבודה ביחד עם החברים פה כדי לבחון איזה פרויקטים בדיוק מתאימים, ובעצם ביקשתי מאיתנו לבחון שלושה פרויקטים שהם מצד אחד קשורים אחד בשני, אבל מצד שני גם לא קשורים אחד בשני. הפרויקטים, ואנחנו נרוץ עליהם אחד אחד ואתם תבינו את כולם, זה פרויקט של אגירה במתח גבוה, אני תכף אסביר מה זה אומר. הפרויקט השני זה פרויקט אגירה מאחורי המונה, אני גם אסביר מה זה אומר. והפרויקט השלישי זה פרויקט של PV אגירה. תודה רבה. טוב, אז קצת כדי שתבינו, ויש לכם פה, ואם תרצו אפשר לפרט הרבה 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 יותר מעבר למה שכתוב פה, אז ברמת העיקרון חשוב לומר משהו, אמירה כללית על משק האנרגיה במדינת ישראל. משק האנרגיה במדינת ישראל הוא משק אנרגיה מורכב, שתומן בחובו הרבה מאוד הסדרות. ההסדרות האלה הן מה שבעצם מאפשר לנו להקים פרויקטים ולייצר ודאות יחסית גדולה, כשאנחנו כבר נכנסים לתוך הסדרה מסוימת. ולכן אתם תראו פה שבכל מקום רשום בעצם את המתודה של הפרויקט, ואחרי זה גם רשום על איזה הסדרה או על איזה תעריפים הוא נסמך. אז אני אקצר, כי אתם קיבלתם בטח את המצגות לפני. אגירה במתח גבוה זאת אגירה שתפקידה למכור חשמל לרשת החשמל החיצונית. בסדר? אנחנו את רשת החשמל החיצונית, בניגוד למה שרוב האנשים חושבים, לא מנהלת חברת חשמל, אלא מנהלת חברה שנקראת נוגה. נוגה זאת חברת מנהל המערכת, זו הייתה פעם יחידת סמך של חברת החשמל, וכחלק מהפרטת משק החשמל בעצם הוצאה ממשק החשמל, והיום רשות החשמל מפקחת על נוגה, ונוגה מפקחת על חברת החשמל. הרעיון בפרויקט הגירה במתח גבוה הוא נורא פשוט. יש לנו אפשרות במהלך היום לרכוש חשמל בזול, ובשעות הערב שהחשמל יקר, לפרוק אותו מסוללות. מה זה סוללות דרך אגב? זה סוללה, בסדר? פה 70% מהמכשיר הזה זה סוללה. כולנו יודעים שאנחנו מתחילים להילחץ כשהסימן של הבטריה יורד מתחת ל-30%. אז תחשבו שיש לנו חדר כזה מלא בסוללות, ואנחנו יכולים להטעין אותו, ובשעות היקרות בעצם לפרוק את הסוללות ולהימנע מלצרוך מהרשת. הפער הזה נקרא פער ארביטראז'. לפעמים הוא פער מאוד גדול ולפעמים הוא פער קטן. ספציפית היום, 6 באוגוסט, עכשיו אנחנו משלמים פה על החשמל הזה ₪1.34 לפני מע"מ. בשעה 16:00 שילמנו 32 אגורות. קחו את ההפרש הזה של השקל, בסדר? תנצלו מה שנקרא, אם הייתה לנו עכשיו פה סוללה מחוץ לחדר והיא הייתה נפרקת, חסכנו על כל קילוואט של חשמל שקל. זה כל הרעיון, בסדר? לא מסובך מדי, זה קצת כמו הסוחרים בשוק, הם קונים בזול ומוכרים קצת יותר ביוקר. זה אגירה במתח גבוה, התעריפים עצמם הם תעריפים מבוססי תעוז, תעוז זה תעריף עומס וזמן, יש לנו תעוז של מתח גבוה, יש לנו תעוז של מתח עליון, תעוז של מתח נמוך. גם את התעוז לא אני קובע ולא אתם קובעים, רשות החשמל היא זאת שקובעת את התעריפים. אגירה מאחורי המונה דומה מאוד למה שציינתי כרגע, זולת שינוי אחד. אחד זה פרויקטים הרבה יותר קטנים, בקפסיטי שלהם ובגודל הפיזי, ושתיים, זה חשמל שנמכר רק למקום סגור. תחשבו על המתחם הזה פה, כל המתחם הזה יש לו שעון אחד של חשמל. אם היינו יכולים להקים פה ארון כזה קטן, בערך זה ארון כזה עד לתקרה, ככה זה נראה מתקן הגירה, ואנחנו בעצם בשעה, כמו שאמרתי, 17:00, אוטומטית הסוללות היו מתחילות לפרוק, אותו עיקרון של מתקן, אותו דבר, חוסכים את פער הארביטראז' הזה, רק אסור לנו להוציא את החשמל החוץ על הרשת. בסדר? זה הגירה מאחורי המונה. והפרויקט השלישי זה פרויקט של סולארי משולב במתח נמוך. סולארי, יש לכם כבר היום על חלק מהגגות שלכם סולארי.
תראי לך את החם. 23 מעלות. בבקשה.
בוערת.
23 זה הרבה או מעט?
זה גבוה.
חם.
אז יש לכם כבר היום סולארי על הגג, ומדינת ישראל הבינה שההסדרות הקודמות הסולאריות נתנו רק מענה חלקי, וחלק מהגגות שהוקמו, הוקמו עליהם בעצם פאנלים סולאריים רק על מחצית מהגג, או 3/4 מהגג. באה המדינה ואמרה, אני רוצה במקומות שיש כבר סולארי.
לא, תסביר למה.
אוקיי, עשו את זה רק על חצי מהגג או 3/4 מהגג, כי התעריפים בהסדרה הקודמת, ככל שההספק עלה, התעריף ירד. אז הרבה פעמים סביון באו, או... מה?
לא, זה לא כדאי, כי...
זה לא כדאי, בדיוק. הייתם יכולים להקים 200 קילו של פרויקט, אבל כשעשיתם את התחשיב הכלכלי, הבנתם שב-100 קילו תשואת הפרויקט שלכם היא הכי הכי טובה. היום המדינה מאפשרת לנו לקחת את יתרת הגג, להקים סולארי נוסף, ביחד עם מתקן אגירה קטן שצמוד אליו, ולקבל תעריפים מאוד 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 גבוהים, שהם מגיעים לפעמים לעד 95% מתעריף הפסגה. זאת אומרת, אם היה לנו היום מקטן כזה, אז עכשיו היינו מקבלים על כל קילוואט, במקום שקל 30, היינו מקבלים שקל 20 ומשהו, שזה המון. תבינו שהסולארי שלכם היום על הגג מקבל 45 אגורות. זאת אומרת, קיבלנו, מקבלים פי 3. וזה גם ניצול נכון של גג שממילא כבר יש עליו. נכון מאוד. אלה שלושת הפרויקטים שאנחנו מדברים עליהם.
רק הברה קטנה. בפרויקט הזה שאתה מדבר עליו, בעצם אנחנו עצרנו...
האחרון, כן.
האחרון. אנחנו, יש לנו מעל לבית ספר, מעל בית תרבות, ומעל...
צופים,
ותלמים. לא, כן, אבל... לא, אני מדבר כל בקומפלקס האחד הזה מול שעון. עצרנו את זה בנקודה שלפני שיורד התעריף.
נכון.
אבל יש לנו עוד איזה 1,000+ מטר גגות, שלא כיסינו אותם, כי לא כדאי, כי היינו נכנסים.
אבל עכשיו עם ההסדרה החדשה...
עם ההסדרה, אז שווה לנו עכשיו להקים תוספת של...
כמה מטרים יש לנו תוספת?
1,000+.
תכף אתם תראו, הכל רשום פה. עכשיו אני רוצה שנייה לדבר על פורמט ההתקשרות. בעולמות האנרגיה יש 3 פורמטים של התקשרות שהם מקובלים בעיקר. הפורמט הראשון זה שאתם באים ואתם אומרים, אנחנו מבינים את הפרויקט, אנחנו מבינים את הסיכונים, אנחנו מוכנים לקחת...
רק לסליחה שאני יוצא אותך. כשאתה מדבר על צורת התקשרות, אתה מדברת על 3 הפרויקטים או כל אחד?
תכף אתם תראו, ההמלצה שלנו פה היא לעשות חלק מהפרויקטים בצורה כזאת וחלק מהפרויקטים בצורה כזאת.
בגלל זה לא הבנתי פעם, זה ככה, אוקיי.
זה בסדר גמור, אני אענה ואני אגיד, למרות שבסיכום אני חושב שזה רשום, אבל אם לא הבנת, סימן שאני לא הסברתי מספיק טוב.
אבל שינינו את הסיכום קצת.
אוקיי, מעולה. אז פרויקטים בביצוע עצמי, זה פרויקטים בדרך כלל יחסית לא מורכבים, פשוטים יחסית גם מבחינת היקף ההשקעה, גם מבחינת היקף התפעול, שהרבה פעמים מאוד כדאי לעשות אותם לבד, כי התשואה שלהם...
ואת כל הרווח אצלך.
נכון מאוד, בדיוק ככה. אתה לא מתחלק ברווח שלך עם אף אחד. התצורה השנייה זה נקודת, או זה הצד ההפוך לחלוטין מפרויקט של ביצוע עצמי, זה מה שנקרא פרויקט BOT, שאנחנו, סליחה על הביטוי, משחקים אותה ראש קטן, נותנים איזושהי חתיכת גג ליזם, היזם משלם לנו שכירות, אנחנו לא לוקחים סיכונים, לא שום דבר, שמחים וטובי לב, באים עם השכירות שיש לנו לבנק וכולנו מאושרים. והתצורה השלישית זה תצורה שהיא התחילה לקבל פופולריות בשנים האחרונות, שבה בעצם הרשות יוצרת קשר עם יזם אנרגיה, בעצם מתלבשת על הידע שלו, על היכולות שלו, על הניסיון שלו, על ההיכרות שלו עם הרגולציה, ובעצם אומרת לו, יזם יקר, קח את הקרקע, תגיד לי מה אני צריכה לעשות, איפה אני צריכה לחתום, מה אני צריכה להביא לשולחן, אני רוצה להיות שותפה שווה בין שווים. בדרך כלל, דרך אגב, זה שותפות ברמה של 49-51 לטובת היזם. לפעמים זה גם שותפות של 60-40 לטובת הרשות, בפרויקטים מאוד גדולים ומאוד מורכבים, לרוב בפרויקטים של מנהלת אנרגיה, שזה לא המקרה שלכם, אתם לא הולכים פה לאיזושהי מנהלת אנרגיה. אז זה 3 התצורות, ותכף ניגע בכל פרויקט ופרויקט, ואני גם אגיד איפה אני חושב שכדאי לכם להיות, בסוף ההחלטה היא החלטה שלכם כמובן. אז בוא ננסה שנייה להבין מה קורה בפרויקט אגירה במתח גבוה. יש פה הרבה מספרים, אני אנסה להסביר אותם מה שנקרא לאט כדי שכולם יבינו. אז ההסדרה במדינת ישראל לא מאפשרת לנו להקים פרויקט של יותר מ-80 מגוואט שעה, זה המספר שאתם רואים שם למעלה, 80,000. ה-80 מגוואט שעה האלה בעצם מבוססים על פרויקט של 16 מגה, שמכפילים אותו ב-5 שעות, כי יש 5 שעות של פסגה, ומכאן אנחנו מגיעים ל-80 מגוואט. כל מה שמעל 80 מגוואט, זה כבר עובר להסדרת מתח עליון, זה עולם אחר לגמרי, אני לא אסבך אתכם, כי זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי אליכם, בסדר? עלות ההקמה, במונחים של היום, שימו לב, כל מה שאני אומר זה במונחים של היום, מחירי הסוללות הם זזים קצת ימינה, קצת שמאלה, שער הדולר, כמו שכולנו יודעים, זז קצת ימינה, קצת שמאלה, זה קשור הרבה פעמים למחסים שטראמפ מטיל על סין, והמאבק שסין עושה עם טראמפ, אנחנו פה איזה גרגיר חול קטן כזה בתוך העולם, אבל בשורה התחתונה אפשר להקים היום פרויקט כזה בערך ב-38 מיליון שקל, אל תתפסו אותי אם זה 100,000 שקל.
סליחה שאני קוטעת אותך כל פעם. כשאתה אומר כאן ביצוע בשותפות עם יזם, זה המודל. כן. אתה כבר חילקת 51-49 או שזה כללי
תכף,
כרגע?
תכף את תראי את זה, אבל זאת שאלה טובה. זה כרגע מציג את הפרויקט סטנד אלון,
אוקיי.
בלי החלוקה.
אוקיי.
שימו לב שבפרויקט אגירה במתח גבוה, מראש אני מציג אותו בתרחיש עם יזם, לא כי אני לא חושב שסביון יכולה להרים פרויקט של 40 מיליון שקל. אולי אתם כן יכולים דרך אגב. אבל אתם לא יכולים לקחת ולתפעל אותו אחר כך, כי כדי למכור חשמל לרשת החשמל, אתם צריכים להיות בעלי רישיון למכירת חשמל ורישיון הספקה, ואתם צריכים לדעת לנהל את זה. משרד הפנים עדיין לא נתן לרשויות את האישור להיות מספק חשמל.
אנחנו גם לא רשות עם 40 מיליון.
לא, לא, נניח שאתם אפילו כן רשות עם 40 מיליון, אני לא בטוח שאתם רוצים להיות שם, זה פרויקט מורכב.
זה לא על הפרק.
בסדר? ולכן אני מראש מציג אותו כחבירה עם יזם. אני אעמוד ברשותכם, אתם רואים אותי או לא. בגדול, 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 אז הפרויקט עולה 38 מיליון שקלים. הפרויקט עולה 38 מיליון שקלים במחירים של היום. עלויות התפעול, כמו שאתם יכולים לראות, הן עלויות תפעול יחסית נמוכות. בסוף, 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 אין פה הרבה תפעול של הדבר הזה, זה בטריות. אני כן אגיד שהבטריות יש להן פחת מסוים. כולנו מרגישים גם בטלפון, אנחנו קונים טלפון חדש, בחצי שנה הראשונה הוא עובד נפלא, ואז אחרי חצי שנה פתאום הסוללה מתחילה קצת לגמגם. מה לעשות? זה פחת שהטכנולוגיה עוד לא הצליחה לפתור אותו. ההכנסות פה זה בעצם העלות של רכישת החשמל בשעות השפל והעלות של מכירת החשמל בשעות הפסגה. ההפרש ביניהם, הארביטראז' מייצר לנו 5 מיליון שקלים בשנה. אגב, שימו לב, יש פה, אני בכוונה מציג לכם את שנה א' ואת השנה הממוצעת, כי הדגרדציה, הפחת של הסוללות, בכל זאת יש לו השפעה. אתם רואים שלאורך השנים אנחנו יורדים בכ-600,000 שקלים בשנה. בסדר? התזרים התפעולי זה פשוט זה פחות זה. אני חושב שמישהו העיר, דורון?
כן, דורון.
דורון ולינדה העירו את תשומת ליבי. יש פה איזה עניין עם התחשיב. פשוט לקחנו את השנה השנייה ולא את השנה הראשונה, ולכן אתם, כי השנה הראשונה היא שנה שהיא לא שנת עבודה מלאה. וניסינו להציב לכם שנה מלאה, אז אנא סלחו לי שזה לא מסתדר, אבל תאמינו לי שזה פשוט זה פחות זה, מביא אותנו לתזרים תפעולי, וגם פה אתם יכולים לראות את השנה, את שנה א' ואת שנה ממוצעת, ואז אנחנו יכולים לראות שהפרויקט מניב לנו 10% תשואה. בסדר? זה 4 מיליון חלקי ה-37, קחו עוד את שנת ההקמה, ומגיעים ככה ל-10%. הפרויקטים האלה, הבנקים, היזמים מממנים אותם ב-80%. הם יודעים לקחת היום בממוצע על פני 20 שנה, הם לוקחים חוב ב-5.5% ריבית, וכשאתם עושים בעצם בדיקה איך נראה הקש און קש שלכם, או ה-return on equity, כל אחד ירצה לקרוא לזה איך שאתם רוצים, אתם מגיעים לזה שהתשואה, במקום להיות 10%, התשואה לכיס שלכם, של היזמים, שאתם היזמים, כי אתם שותפים, היא 18.2%.
זאת אומרת שאנחנו צריכים להשקיע את ה-20% הנוספים.
תכף
אני אגיד. ממקורות עצמי.
עוד לא, עוד לא.
עוד לא, תכף אני ארגע. אתם לא משקיעים את ה-20%, אתם והיזם משקיעים את ה-20%.
אוקיי.
בסדר?
אז אנחנו 10.
על פי החלוקה, ברמת העיקרון, אם אתם תחליטו להגיד, אנחנו רוצים להיות 49% בפרויקט, אז אתם תצטרכו להביא באמת כ-10% מהסכום הזה.
ויש אפשרות שלא 49-51?
כן, את יכולה גם להיות, אפשר להיות גם 20%, אפשר להיות 30%.
אוקיי, בסדר.
אפשר להיות עד 49, בסדר?
אוקיי.
התזרים השנתי לבעלים, זה בעצם, אתם יכולים לראות שזה בעצם זה, פחות רכיב הקרן, פחות רכיב המימון, אם לקחתם באמת מימון בנקאי. בסדר? אלה המספרים. לשאלתך,
מה זה הריבית הבנקאית 5.5?
היזמים יודעים להביא היום מימון ב-5.5% ריבית, כן. בטווח ארוך, ל-20 שנה, כן.
אוקיי.
אפשר לשאול שאלה רגע?
בטח.
5 מיליון שקל של ההכנסות.
כן.
לקחת בחשבון מה המחזור, מה המחירות של החשמל, והאם לקחת בחשבון 100% ניצול של המערכת או 80% ניצול?
אז בגדול קונים, אתה בעצם מוכר חשמל החוצה בערך ב10 מיליון שקלים, ועולה לך החשמל הזה בערך 4 מיליון שקלים, או 4 נקודה משהו, ומכאן מגיע החמש. החמש זה כבר הנטו, בסדר?
אבל הוא שואל אותך אם אתה מסוגל למכור את כל המאה אחוז, נכון, אלירן?
יזמי האנרגיה יודעים למכור את כל החשמל, שתבינו שהיום אנחנו ברמת דפיציט.
משבר אנרגיה, ברור, יש מחסור.
היום אנחנו ברמת דפיציט כזאת, שנניח כשעיריית באר שבע יצאה במכרז חשמל פרטי, היא לא הצליחה למצוא מי שימכור לחשמל. עד כדי כך, זאת אומרת, יש ביקוש משוגע, אתם רואים לבד את הפרסומות לאלקטרה פאוור ולסלקום ולזה, כולם, כולם, כולם רוצים חשמל פרטי. התשובה היא שאפשר למכור, אפשר למכור 100%.
תודה, שאלה רק נוספת. לא קודם, אבל שאלה ראשונה, 5,700, אם רוצה 5,100, זה אומר שבשנה 20, למעשה, בערך 3 מיליון.
נכון, הדגרדציה בערך אחרי 20 שנה, אנחנו נהיה בערך ב-78-79% של הקפסיטי של הסוללה. חשוב להגיד, אפשר גם אחרי 10 שנים לעשות פעולה שנקראת אוגמנטציה. אוגמנטציה זה אומר שאנחנו מוסיפים עוד כ-10% מהסוללות, וזה מחזיר אותנו חזרה ל-100% קפסיטי.
רק רגע, וכשהסוללה...
אנחנו נשארים באותו הסכם, נכון?
נכון.
אנחנו לא צריכים להוסיף אותו.
לא, אתה...
אם אנחנו מניחים שהמחזור הוא 10 מיליון...
לא, אם אתה משקיע בשביל להחזיר את זה, אז אתה חלק מההשקעה אתה
גם? סליחה, לא שמעתי?
אם כרגע אנחנו מניחים... אנחנו צריכים שההסכם יהיה כזה, שגם אם יחליף את הסוללות, ועיקרון גם של היזם וגם שלנו, אנחנו נשארים באותו הסכם באותה אחוזי.
כן, כן, אתה תצטרך להשקיע את חלקך היחסי. נניח סתם דוגמה, היה צריך להשקיע עוד 10 שנים 4 מיליון שקל, ואתה תהיה 49% בפרויקט. תצטרך להשקיע 2 מיליון שקלים.
אבל כשהסוללה, כשההכנסות יורדות בגלל הפחת הסוללה, האם העלויות התפעוליות נשארות אותו?
העלויות התפעוליות
נשארות אותו. זאת אומרת שאנחנו מקטינים את הרווח ב...
כן, זה שחיקה מסוימת שיש, כמו שהאוטו שלנו כשהוא נוסע, אז יש לנו פחת, אין מה לעשות.
יש הרבה מה לשחק, אני מניח, בנושא של הרווחיות, אבל אם זה 10 מיליון מחזור, 25% מהרווח של 6 מיליון, אפשר גם לקחת 15% מהמחזור או 12%. טוב, נדבר אחר כך.
בסדר. חוץ מזה, אתם דרך אגב, שימו לב פה אל התזרים לבעלים, אתם אמורים להיות כ-50% מהתזרים לבעלים. אגב, שאלו למה התזרים בשנה א' הוא 1,500,000 ובשנה הממוצעת הוא 1,900,000, הסיבה לזה הוא שהפרויקט הוא ל-20 שנה, אבל ההלוואה היא רק ל-15 שנה. זאת אומרת, בשנה ה-16-17 ואילך, זה פתאום קופץ למעלה. שימו לב עוד נקודה אחת חשובה, מבלי להתייחס לכל זה שאתם שותפים, אתם תקבלו עוד הכנסה מסחירות על זה שנתתם את הקרקע, שהיא לא קשורה לפרויקט, זאת אומרת, היא בתוך ההוצאות של
היזם
הפרויקט.
היזם משלם לנו?
התאגיד המשותף.
אוקיי.
בעצם אתם מקבלים 100,000, אבל אתם כאילו, התאגיד שאתם שותפים בו, משלם את ה-100,000 שקלים.
כאילו קודם 100,000. משלמים את ה-100,000 כן. ואז אחרי...
נכון, קודם משלמים את ה-100,000 ורק אחרי זה מתחילים לחלק את כל החלוקה.
בטוחה.
כן. שאלות עד לפה. תמיד
רציתי
להגיד
שאלות, כמו
דניאל
הדרי.
תמשיך פה את הוורסיה השני אומר.
אוקיי. עכשיו ניסיתי לקחת את אותו תזרים מזומנים ולהראות איך זה נראה מהעיניים של סביון. בסדר?
יש לי שאלה. בבקשה. סליחה, אני פשוט, עד שפתחתי את המיקרופון, אפשר?
בטח.
יופי, אני אשמח בבקשה שתרחיב לי על האינטרס של חברת החשמל. או של נוגה, או של איך שאתה לא קורא להם, למה יש להם אינטרס בעצם שאנחנו נבנה להם מצברי ענק, והם, ונעשה מניפולציה על, על המחיר? אני אשמח להבין.
אחד, אתה לא, אין להם אינטרס. שתיים, ב-1 בינואר 2024 עברה הסדרה במדינת ישראל, שעבדנו עליה, אני התחלתי לעבוד עליה בשנת 2012, לקח רק 12 שנה, שנקראת הסדרת השוק. הסדרת השוק אומרת שאפשר לייצר חשמל בכל מקום בארץ, להעלות אותו לרשת ולקנות אותו או להוריד אותו במקום אחר. בסדר? זה לא היה קיים עד שנת 2024. עכשיו, האינטרס של נוגה הוא אינטרס נורא פשוט. במהלך היום יש המון ייצור סולארי, שחלקו מתבזבז היום, כי אין מספיק מי שיצרוך את כל היצור הסולארי הזה, מהגגות, מהשדות, מהאגרו-וולטאי וכו' וכו'. ולכן הרעיון של לקחת חלק מהחשמל שנמצא במהלך היום, לאגור אותו ולפרוק אותו בלילה שחסר חשמל בלילה, זה הרעיון המסדר.
אוקיי, זאת אומרת, זה האינטרס, בעצם אתה אומר שביום בגלל הסולארי יש עודף של ייצור, ובאמצעות האגירה הוא לא מתבזבז.
נכון, אתה בעצם ממצה כל הזמן את הדברים.
לא, אבל יש גם דרישה בין 5-10 בלילה, יש גם דרישה יותר גבוהה.
כן, כי אנחנו כולנו בבתים וכו' וכו'.
שרפי שואל למה
חברת
חשמל בעצמה לא עושה את
האגירה. אז לחברת החשמל, זאת שאלה טובה, אני היום פגשתי בבוקר, בשעה 9:00 בבוקר, את מנכ״ל חברת חשמל בעצר האנרגיה, ולחברת החשמל עד לפני שנה אסור היה בכלל לעשות פרויקטי אגירת אנרגיה. אני מזכיר לכם שמדינת ישראל ורשות החשמל רוצה להוציא את חברת חשמל מייצור אנרגיה. הם רוצים שחברת החשמל תהיה רק חברה שמוליכה חשמל ושהיא מגבה חשמל. עדיין הבינו שאי אפשר לגרום לחברת החשמל לא להיות בתוך משחק האגירה, ולכן מותר לחברת חשמל להיות עד 15% מהקפסיטי של האגירה בארץ, אבל רק בתחמשים שלהם. זאת אומרת, יש עליהם מגבלות מאוד מאוד חריפות, יש על זה ריבים נורא גדולים בין מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, לבין יושב ראש רשות החשמל, וגם יש שם קצת דם רע ביניהם, שדרך אגב זה צודק וגם זה צודק, אבל ברמת העיקרון, חכי היא לא גוף שאמור יותר לייצר חשמל. הוא אמור להוליך חשמל ואמור לגבות אותנו. יש מישהו שיודע כמה חשמל היום חכי מייצרת מתוך השוק? הערכה? פחות מ-50%, בסדר? יותר לכיוון 40%. וזה הולך ויורד כל הזמן, כי הגורמים הפרטיים כל הזמן מקימים עוד ועוד.
זה היה מעל 90% לפני...
זה היה 100%.
לפני הרפורמה.
זה היה 100% לפני הרפורמה. בואו נסתכל שנייה פה, איך נראה התזרים של סביון, בסדר? לא התזרים של הפרויקט. אז אתם...
ה-49%.
ה-49%, נכון. אתם תצטרכו לשים ביום הראשון כ-4 מיליון שקלים, בסדר? תכף נדבר על האם אתם באמת שמים אותו או לא שמים אותו. אתם תראו מתוך השוטף בשנה הראשונה 740 אלף שקל, שזה 49% מהתזרים החופשי של הבעלים, פלוס 100 אלף שקל שכירות. בשנה ממוצעת אתם תראו 934 פלוס 100 אלף שקל שכירות. ולבסוף, לבסוף, לבסוף, סך הכל יהיה לכם תזרים של 20 מיליון שקל, על פני 20 שנה, בסדר? זאת אומרת, אתם תראו בעצם תשואת פרויקט, תשואת פרויקט לסביון, לא לפרויקט של ההגירה, של כמעט 20%. בסדר? כשאנחנו מאבנים את הפרויקט הזה ב-8% היוון, אנחנו מגיעים לערך נוכחי נקי של 4 מיליון. בסדר? אבל זה תזרים לסביון עצמה. זאת אומרת, אנחנו, כשאני מסתכל ואני אומר, האם כדאי לי להשקיע 3.7, אז אני אומר לעצמי, האם אני רוצה להשקיע 3.7 כדי לקבל בשנה ממוצעת כמיליון שקלים. תגידו אתם אם זה טוב, אם זה לא טוב, אולי אתם יודעים לעשות טוב יותר. אני חושב שזה פנטסטי, אבל שוב, זאת דעתי האישית.
בעצם זה סוג, זה בעצם, אתה מייצר הכנסה קבועה עתידית, נכון? לא משנה כרגע מה נעשה, נחליט לעשות שימוש מה. בדיוק, לאיק שנים קשר, כמו שלינדה אמרה, אחרי תקופה יחסית קצרה בשנים, אתה מחזיר לעצמך את ההשקעה.
כן, נכון, משהו כמו 4 שנים אתה מחזיר את ההשקעה.
למה אמרת שאנחנו באמת אולי צריכים להביא את הכסף? כי...
תכף אני אגע בזה, אבל אני רק כן רוצה להגיד משהו.
כן.
הארביטראז' המחירים שאני מציין אותו הוא נכון להיום. כמו שמחירי הסולרות הוא נכון להיום. אני לא יודע לחזות, אם הייתי יודע לחזות את העתיד, זה
היה נהדר. אני לא מאמינה שזה יש.
אני לא יודע לחזות האם הפערים האלה יגדלו או יקטנו, אבל כנראה שהם יישארו איפשהו באזור הזה, באזור חיוג שלנו. אז זה לא יהיה 4 שנים, זה יהיה 4.5, זה לא יהיה 5, זה יהיה 3.
ברור.
אבל זה הכיוון. עכשיו לגבי למה אמרתי ש...
כן.
לא צריך להבין. יזמי האנרגיה היום מבינים שלרשויות לפעמים קשה להביא 4 מיליון שקל. או לא רוצות להביא 4 מיליון, בסדר? אולי יש, אבל רוצים להשמיע את זה
במטרה אחרת.
בפארק ציבורי, בסדר? ולכן הן אומרות, אנחנו מוכנות לתת לך גם את ה-4 מיליון שקלים האלה כהלוואה.
אוקיי.
ובעצם...
לא, אתה נותן כהלוואה.
כן,
היזם.
היזם
נותן ל...
כן, לסביון, כן, כן, הבנתי, אתה נותן...
ואז מתוך התזרים הזה שלכם, הם בדרך כלל מדברים על ריבית, אם נניח הריבית של החוב הייתה פה 5.5, אז הם לוקחים 2% יותר, בסדר? בסדר? זה מה שהם מבקשים.
אוקיי.
אתמול עשינו על זה ישיבה, ואמרנו שאולי דווקא אפשר לקחת את הכסף הזה מבנק, בריבית יותר טובה. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, כי זה באמת... הדבר החשוב פה הוא להבין שהיזמים מאוד רוצים את הקרקע הזאת, והם מוכנים לתת פה תנאים שהם יחסית תנאים מפליגים עבורכם. שאלות? רק עד לפה בינתיים.
רשויות ציבוריות מקבלות לפעמים מימון חיצוני לא מהיזם, כאילו בעבור זה?
כן, יש הרבה פעמים כל קורה שאת מקבלת פתאום מהמדינה.
אז פעם היה מהבנקים שנתנו, אם אתה רוצה השקעה בסולארי, נתנו עם הנחות, אין את זה?
פה ממילא יש 80% מימון כבר של בנק. אבל מה שכן יש, זה יש כל קורה, למשל, בעולמות האנרגיה. אני יכול להגיד לך שזה דבר שיוצא חדשות לבקרים, ואם סביון תהיה... תראו, אתם קצת בבעיה, כי אתם יישוב במעמד סוציו-אקונומי גבוה, וככל שהמעמד הסוציו-אקונומי שלך הוא יותר גבוה, היכול שלך לקבל מענקים יורד.
אנחנו מכירים את זה.
בסדר, אלה החיים.
כן,
אבל
כן.
עדיין, אני יכול להגיד לכם שיש...
אתה אומר, עדיף להיות אני.
עדיף להיות אני, באלף.
אוקיי.
אבל זה, okay. יש אפשרות לקבל, okay. בוא נגיד ככה, יש okay. קרנות יהודיות לטובת זה וכו' וכו'.
אוקיי. Okay.
עוד שאלה, אם אני מבין נכון, המשאב בעצם שיש לסביון, שאין לכל אחד אחר, זה בעצם הקרקע.
נכון, השטח.
זה הסיבה בעצם ש...
יש לכם קרקע בייעוד...
שבעצם היום לא עושה לה כלום. תראו אפס.
רגע, יש קרקע ויש לי קו מתח גבוה זמין, יש את שני אלה.
החיבור בין הקרקע לקו מתח גבוה.
עכשיו הקרקע היא קרקעת מנעל? שלנו, אז אין לנו עניינים של...
כל השטח הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא נמצא בין השכונה החדשה לבין
האגם,
יהוד, באזור כן. של האגם, כן. אחרי, בתוכנית של 4,100, כל השטחים הציבוריים נרשמו על שם המועצה.
חשוב לי להגיד
לא משהו. עכשיו רק רגע, צריך שינוי ייעוד או דברים כאלה?
נצטרך לעשות שינוי ייעוד על הקטע השטח, אז אנחנו נטפל.
חשוב okay. לך להבין משהו. אחד, הקרקע באמת יש לו, לקרקע יש ערך מאוד גדול בעניין הזה. לקרבה לקו מתח גבוה יש ערך מסוים בעניין הזה. מנהל מקרקעי ישראל כבר קבע מה גובה התשלום שצריך לשלם כשמשנים...
אבל זה לא קשור למנהל, לפי מה שאני מבינה.
לא, כשלוקחים קרקע ומקימים עליה פרויקט אגירת אנרגיה, המנהל, ככל והוא יבקש ממכם כסף, אנחנו יודעים מראש להגיד כמה כסף זה יהיה. המקסימום שהוא יכול לבקש על פרויקט כזה זה 2.4 מיליון שקלים.
רגע, חשוב להגיד משהו. ולדעת אם בכלל הם יבקשו.
קודם כל, אם הקרקע יקרה...
כן, אבל הם יכולים אחרי זה לבוא ולהטיל עלייך. מה, בואו לא נהיה...
אבל אם זה קרקע פרטית...
זה מה שאני מבינה. אם הקרקע יקרה פרטית...
אם היא קרקע פרטית, אז הם לא יכולים לבקש.
נכון, זה מה שאני אומר.
אבל אני רק אומר שגם אם יבוא מישהו ויטען... אז תוסיפו לעלות של
ה-37 מיליון שקל,
עוד 2 מיליון שקל ועברות במקסימום.
בסדר, עכשיו עוד שאלה. מה לגבי קרינה? אני חושבת ששאלתי אותך פעם קודמת.
שאלת אותי, התשובה היא שבמרחק של 1.5 מטר מהמכולות האלה, זו אותה קרינה שאת מחזיקה את הטלפון.
אפשר יהיה לקבל חוות דעת בנושא? כי בכל זאת...
זה תנאי מקדים, מה זאת אומרת?
יש גם תקנות שקובעות בגלל זה שצריך להיות במרחק מסוים מבתים וכו',
נכון? אנחנו צריכים לעמוד בכל הדברים.
לא, הבסיס שנעמוד בכל הכללים.
בכל הכללים, אחרת איך אפשר לעשות.
אין קיצורי דרך.
לא יסנכנו אתכם לרשת החשמל.
רגע, אני רוצה שתוסיף את האופציה שדיברנו אתמול בנושא הזה. אתה זוכר אותה?
כן. רגע, אז אני שנייה אחת עוד רוצה להגיד עוד שני דברים. יש כמובן עוד תרחישים נוספים שאפשר לעשות. יש למשל יזמים שבאים ואומרים, אל תשימו שום דבר. ותקבלו 20-25% מהרווחים, או 15% מההכנסות, או משהו כזה. יש דברים כאלה. בשיחה שאנחנו קיימנו אתמול, שיחה פנימית, שיחת הכנה, באמת נאמר פה שאתם רוצים ללכת, או מוטי אמר, שאתם רוצים ללכת לפורמט של בעצם לא להשקיע כסף, ולקבל אחוז מההכנסות. בסדר?
לא מהרווח, מההכנסות.
מההכנסות. גם פה אתה לא משקיע, חוץ מההלוואה הזו.
זה כסף.
בסדר, בסדר.
אבל אם את יכולה לא לשים כסף בכלל,
אבל גם את תקבלי בהתאם.
נכון.
רגע, בסדר. רגע, אז הוא יציג.
אוקיי.
אתם גוף ציבורי בסוף. אם נחליט שרוצים ללכת לזה, יוצאים במכרז מסודר, ומה שאנחנו נמחרז זה בעצם את איזה אחוז מההכנסות מוכן היזם לתת לכם. אחד יגיד 10%, אחד יגיד 12%, ואחד יגיד 18%. הלוואי, כן? אני יכול להגיד לכם
ש... בלי השקעה, במצב
של... בלי השקעה, בלי השקעה בכלל. כל הפרויקט הוא שלו, הוא עושה איתו מה שהוא רוצה, במרכאות, כמובן תחת הרגולציה, הכל מפוקח, הוא לא יכול לעשות...
מה שהוא רוצה.
לא יכול להקים פה פארק מים במקום זה, בסדר? אבל הנקודה היא שאתם באים ואומרים, אתה מציג לי פעם בשנה את דוח ההכנסות שלך, בסדר? אתה, מה שנקרא את החמישה מיליון הזה, שזה בין הארביטראז'
לא מעניין אותנו כמה אתה מרוויח, אנחנו רוצים מהמחזור.
זה מה שנאמר.
זה ה-100,000 שקל של
השכירות. והדבר השני זה את השכירות באמת. ואז אנחנו ניתן משקל לזה.
ובמכרז יש, הוא מתחרה על שני דברים, גם על ה... שכירות של השטח, מה שקוראים 100,000.
נכון מאוד.
שה100,000 הם צמודים כל שנה.
נכון.
אוקיי.
הם לא נומינליים.
אוקיי.
ופעם שנייה על המודל שאני בעד מודל שאני לא מביא כסף.
והאחוז, רווחים.
והאחוז, לא מרווחים, לא, ואחוז לא שלי מהמחזור, מהמחזור ולא מהרווחים.
מוטי, לכולם פה, הארביטראז' הוא לא צמוד. השכירות כן צמודה, הארביטראז' לא צמוד, זאת אומרת יש שחיקה גם אם נניח יש לנו אינפלציה של 2% בשנה בממוצע, יש פה מומחה גדול ממני לעניין הזה, אז הערך של ההכנסה שלנו גם יקטן ב2% אינרנטית בשנה, כי אין מה לעשות.
עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה, מה קורה אחרי 20 שנה?
אם זה אחוז מהמחזור.
בדיוק.
אז אתה לא קורה אחרי 20 שנה. המחזור זה לא...
כן, יש גרת, מה עושים עם זה?
לינדה שואלת, לינדה, נכון?
כן.
לינדה שואלת מה קורה עם הזה, אז אני...
לא קוראים?
אחרי 20 שנה.
אני הולך להגיד משפט עצוב.
אני
איפה,
לא יודעת, אבל נשאל.
אני הולך להגיד משפט עצוב, אחת הסיבות שהסינים משתלטים במרכאות על אפריקה, באמת אני אומר את זה, זה כי הם כבר מכינים את הקרקע לזה שבעוד איקס שנים הם יתחילו להטמין שם סוללות. זה עצוב להגיד את זה, אבל כנראה שזאת האמת. התשובה היא שאנחנו מבקשים ורושמים במכרז
שאחרי
20 שנה היזם אחראי לקחת ולהחזיר את הקרקע. היזם איננו?
כן, ואני יודעת, פשט רגל, לא יודעת.
קודם כל, אז בתוך המכרז רשום שאם היזם פושט רגל, אז אנחנו יכולים להביא מישהו.
או שפורק, או ש... לא יודעת, 20 שנה זה המון.
זה המון, אתם צודקים, אבל שוב, אנחנו מדובר פה על חברות ציבוריות שהן חברות גדולות, נופר, אנלייט, דורל, כל חברה כזאת, זו חברה של 3, 4, 5 מיליארד שקל ציבורית בבורסה, עדיין היא יכולה לפשוט את הרגל, אנחנו כמובן נרצה להביא מישהו במקומה.
אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, אחרי 20 שנה הבטריות האלה לא ימשיכו לאגור אנרגיה? תגיד, גם רכב... אנחנו אחרי 20 שנה נוסע, פחות טוב בנוסע. השאלה היא...
לא, אז התשואה יותר נמוכה.
אחרי 10 שנים הוא אמר שאתה יכול לעשות...
מי נשאר עם הפרויקט הזה?
בוא נאמר כזה דבר, אם אתה רוצה לחדש את זה, ואתה רוצה להגיע את ההסכמה, מותר לך לדרוש מהם לסלק את זה, ומותר לך להסכים...
נניח הוא יראה שם 5 מיליון, ואחרי 20 שנה זה יורד ל3 מיליון, נכון?
כן.
אמרת 78, 77.
אם עדיין כדאי להם להישאר, אתה יכול לעשות
הסכם חדש? לא, רגע, 20 שנה הם... הסתיים הזה, ואז יש הכנסה של 3 מיליון, והוצאות 700 או 800, רווח 2 מיליון שקל.
עדיין רווחי.
רווחי, בדיוק.
לא, זה אולי, רגע, אולי זה יותר רווחי, כי גמרת כבר את הפחת.
נכון, נכון.
גמרת כבר את הפחת.
כמה הכנסות וכמה הוצאות.
מי נכנס, מי נשאר
איזה? רגע, הוא לא שאל, הוא לא סיים את השאלה.
אפשר לקחת לחשבון שב-20 שנה, הבטריות הנכנסת של הנראית משמעותית, וגם
ליזם, הפרויקט עובר אלינו או שמשאר של היזם?
קודם כל אפשר שהפרויקט יעבור אלינו, לעשות פרויקט ביוטי. שתיים, אני לא בטוח שאתה רוצה את זה.
אני לא רוצה.
מה נעשה בזה?
אני לא רוצה.
שיפורים הטכנולוגיים, מי יותר מהם? 20 שנה, כל כך משמעותיים.
נכון.
שתבינו.
אז רק רגע, אז אני אשאל אותך שאלה, רק רגע, בדיוק, חכה שנייה, זה מתקשר. נניח אתה אמרת טכנולוגיה, בטוח תשתנה בחוזה. אין איזה משהו שאנחנו, בהנחה שטכנולוגיה תשתנה, או איזה אפגרד בעניין, שאנחנו יכולים ללכת לכיוון הזה, ולשפר את מעמדנו אולי?
אז תראו, בגדול, כשמבקשים מיזם לבוא ולהשקיע 40 מיליון שקל, והפרויקט הוא ל-20 שנה, אז נהוג לא ללכת ולהתחיל להגיד לו, תקשיב, עכשיו נכנסה טכנולוגיה של מימן, אז תביא לנו עכשיו מימן פה. עושים פה פרויקט, מתקשרים לסדר.
קודם כל, הפרויקט הזה, סליחה, רגע, הפרויקט הזה כדאי ל-20 שנה או לא כדאי? עוד 20 שנה תמחקי אותו, תיכנסי לפרויקט של עוד 20 שנה.
אני לא יודעת מה יקרה בדרך, מוטי.
רגע, אני אגיד לך עוד משהו.
מה הסוללה יקרה?
ברגע שיש שיפור טכנולוגי והיזם יחליט שיכול להרוויח יותר מ5 מיליון,
הוא יבוא להציע.
אנחנו לוקחים מהמחזור, המחזור יותר גבוה, אנחנו נרוויח יותר.
אז להשאיר את האופציה הזו, בחוזה עצמו.
אני רוצה להגיד לכם משהו, תראו, לפני שנתיים מחולה של סוללות, הקפסיטי שלה היה בערך 2.5 מגה. והמחירים היו $300, והמספר הסייקלים שסוללה יכלה לעשות זה בערך 6,000 פריקות וטעינות. היום, שנתיים אחרי, אנחנו ב-$120, אנחנו במחולה אחת שנכנס בה כבר 8 מגוואט שעה כמעט, וכבר מגיעים ל-14,000 סייקלים.
ובדיוק לזה אני מתכוון.
אבל רגע, עוד פעם, אי אפשר לבוא ולהגיד ליזם, בוא תשקיע 40 מיליון שקל, ובעוד שנתיים,
תשופר.
לא, אני לא אומרת, אני לא אומרת.
אז זה צריך להיות כדאי גם לא מאוד.
בדיוק.
אם זה כדאי לא
מאוד. את צריך לראות אולי
איזושהי. רגע, אבל אני, אם אני בפרויקט, שאני מקבל אחוז מסוים מהמחזור, מי שהלידר פה זה היזם.
יזם, בדיוק.
היזם רוצה להרוויח כסף. אז הוא יבוא, רגע, הוא לא עובד בשבילי, אני יושב על הגב שלו. אז אני סומך עליו שהוא בעסק כזה מבין יותר מאיתנו.
הדבר היחיד שאנחנו צריכים לדאוג, שהיזם הזה באמת לא יפשוט רגל, וזה צריך להיות יזם מספיק עם איתנו פיננסית, כדי שאנחנו נוכל לדרוש לכבד את החוזה, גם כשזה כבר יהיה לו כדאי.
זה במכרז, צריך תנאי סף כאלה.
כי החשש מהשיפורים הטכנולוגיים, שזה כבר יהיה לו פחות משתלם הפרויקט הזה. אבל הוא יהיה מחויב בחוזה, זה צריך להיות מישהו שמסוגל.
כמו שאתם מחזירים את ההחזר השקעה שלכם ב3 או 4 שנים,
גם הוא, בדיוק, חבר'ה.
כן, אבל אי אפשר, אבל בואו, אנחנו יודעים מה קורה גם לחברות ציבוריות.
אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד את היזם, רק בשביל ההחזקה. זה השקעה שקועה, כבר כל הכסף הושקע.
מי יתחזק?
אני רוצה להגיד לכם משהו. אם יש משהו שאנחנו...
רגע, אבל תגיד, אם הוא מרוויח, אני לא מבין את הסיפור, נגיד שהוא מרוויח כסף ב-20 שנה.
אוקיי.
ויש עכשיו טכנולוגיה פי 10 יותר טובה.
לא, אין בעיה עכשיו עם הטכנולוגיה. אתה צודק, המחזור יותר יש לו אינטרס.
רגע, אז או שהוא ישפר כי כדאי לו, לא כי כדאי לי, כי כדאי לו. אני רק רוכב על הגב שלו.
נכון.
או שהוא יבוא ויגיד, הרגולציה מאפשרת לי לעשות עוד פינה שהגדלה.
אתה רוצה.
אבל הכל זה... הוא הלידר, והוא רוצה להרוויח כסף.
אני מסכימה, אני רק...
ואני צריך לרכב על הגב שלו.
אני מסכימה, הסכמנו לזה, אנחנו רק צריכים לוודא באמת, שאנחנו לוקחים מישהו עם חוסן פיננסי.
ברור.
אני רוצה להגיד לכם משהו.
זה תנאי הסף שלו, צריכים להיות כאלה, שיבטיחו עד כמה שאפשר.
לא יודעת רק התחסוקה, אני יודעת מה יקרה לדרון, אין לי מושג, 20 שנה, זה המון.
חייבת להיות חברה מאוד מאוד רצינית.
חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, ואני אגיד את זה בצניעות רבה, בסדר? קבוצת ARC כתבה עד היום לטובת מדינת ישראל ורשויות יותר מ-4,000 מכרזים. תאמינו לי שאם יש משהו שאנחנו יודעים לעשות, זה לכתוב את המכרז בצורה כזאת שיגן עליכם מכל כיוון אפשרי. ושאם הוא פשט את הרגל, אז את תמיד יכולה לעשות ביי-אוט ולהכניס יזם במקומו וכו'. ותמיד יהיו יזמים.
אנחנו צריכים לדאוג לכל הדברים
האלה. אני כן יכול להבטיח לכם דבר אחד, שבעוד 20 שנה, בטוח, 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 לא יהיה לי שערות. זה
מיליון. בוא נקבע כבר שניפגש פה בעוד 20 שנה ונבדוק.
זהו, בדיוק, רציתי לסיים.
יש לי שאלה. פעם הקודמת שדיברת לסיים אחרי חודש וחצי, חודשיים, דיברת על סדרי גודל של 1.5 מיליון, 2.5 מיליון שקל בשנה. היה מספרים מאוד מאוד יפים שהרגשנו ככה, שהממוצע יהיה 2. והדוחות שהכנת עכשיו אנחנו רואים בממוצע של 500 מיליון שקל בשנה. מה השתנה?
500
אלף
שקל בשנה?
איפה
500?
איפה? איפה אתה רואה את זה?
בדוח מתחל של ה-25% זה 576 שקל 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 שקל
שקל שקל. לא, עוד פעם, זה...
לשנה.
זה פורמט אחר לגמרי. אם אתה רוצה, אפשר שנייה להציג אותו. איפה המצגות האחרות?
רגע, אתה מדבר על הפרויקט הזה?
כן, יש.
אתה שלח את מה ששלחתם
באימייל. אז אני אסביר. אם אתם זוכרים, בעצם דיברנו על 3 תרחישים. התרחיש הראשון זה תרחיש שאתם מקבלים שכירות בלבד. התרחיש השני, יש יזמים שבאים ואומרים לך, שמע, אתה אל תעשה שום דבר, רק תקבל 20 או 25% מהרווחים, או איקס אחוזים מההכנסות, בסדר? והתרחיש השלישי זה התרחיש הזה. ה-2.5 מיליון שהצגתי לך, זה באמת בפורמט שאתה הולך ואתה משקיע את כל הכסף, ואתה נכנס all in לפרויקט.
אנחנו לא
רוצים. זה היצור העצמי.
זה לא
היצור עצמי, זה שלא...
זה שאנחנו לא רואים לבד.
לא, שאנחנו משקיעים, לא רואה שאנחנו לבד.
כן, שאתה...
לא, אבל יותר מ-49%.
לא את הכל, לא את הכל, את הרוב, את הרוב.
משקיעה את ה-3.7,
אז תוכלי לראות שוב, שאני לוקחת, אוקיי.
יחסית שמרני, בסוף המספרים יהיו כנראה יותר טובים, אוקיי. אתם יכולים לראות פה שאחרי מימון ואחרי הכל, עדיין אתם נשארים עם מיליון שקלים בשנה, בסדר?
כן.
לשאלתך, כמו שאמרתי, גם במהלך חודש וחצי, דברים מאוד מאוד משתנים. למשל, תעריפי החשמל השתנו, ולכן היינו צריכים להתאים את הארביטראז'. למשל, מחירי הסוללות טיפה עלו בחודש וחצי האחרונים, אז היינו צריכים להתאים את המודל להיום. אם הצגתי לפני חודש וחצי או חודשיים 2 מיליון, זה היה שהצגתי איזשהו פרויקט כללי, ולא פרויקט שהוא פרויקט שלכם.
יש עוד דבר אחד, גם אתה אמרת, וגם מוטי אמר, שהוא לא מעוניין, זאת אומרת, ככל שזה תלוי בו, הוא לא מעוניין להשקעות, הוא לא רוצה להשקיע
כסף. אם יש דרך לקבל אחוז מהמחזור.
אם יש דרך לקבל בדיוק, מבלי שאנחנו נעשה את ההשקעה, אז זה חלק מהעניין.
אגב, זה מאוד פשוט, אם תסתכלו.
אז כל הסיכון הוא ליזם.
נכון.
יש
פה
עניין של סיכון,
ניהול
סיכונים.
נכון, נכון.
אבל כמובן שאנחנו מפחיתים את הסיכון, גם את הרווח.
יש לך.
הרווח ירד.
רק דקה, מה?
שהתושבים השתתפו.
נגיד תושבים, קונים מניה עכשיו, שמים 4 מיליון שקל ושותפים מפה במועצה.
אם תרצה שאני אכניס אותך שותף בפרויקטים כאלה, יש לי בערך איזה 50 כאלה שאני מנהל בכל רגע נתון, דבר איתי אחרי זה ואני אכניס אותך שותף בפרויקט כזה.
יופי.
לא, באמת אני אומר, אני לא...
טוב, רגע, רגע, אבל אחר כך כל אחד, השותפויות שלנו זה אחר כך. קודם כל נראה מה המועצה רוצה.
למה לא? לא, כאילו, למה לא לשתף את התושבים? צריך לי לשקול גם את זה.
לא, רגע, את לא יכולה לעשות את זה.
למה? אז אתה צריך להגיד לו לא?
לא,
הוא לא מדבר על זה. הוא דיבר איתך על פרויקטים אחרים. על פרויקטים אחרים.
אני חשבתי שלירן אמר לשתף.
לא, לא, זה אומר שהוא לא יכול, אי אפשר.
בפרויקטים של
הרשות,
משרד הפנים לא מאפשר לתושבים.
הגיוני דרך אגב.
וזה גם דרך אגב.
זה גם נכון.
זה רעה חולה.
לא, בטוח. כן, 100% אתה צודק.
ירצו לקבל יותר.
אבל מי באמת,
אלירן,
אנחנו לא מכירים, אני אשמח לשבת לדבר איתך מה שתקרא וזה, ואני יכול להביא אותך להיות שותף בפרויקטים כאלה, יש עשרות פרויקטים כאלה שרצים.
אני מציע אחרי שהמכרז ייסגר.
מה?
אחרי שהמכרז ייסגר אני מציע.
טוב, אני מבקש לראות את האפשרות שדיברנו עליה אתמול, שאנחנו לא מביאים כסף לפרויקט הזה, ונניח, תגיד מהניסיון שלך שאנחנו יכולים לקבל אחוז כזה או אחר, ושהאחוז יהיה מהמחזור ולא מהרווח.
אז יפה, אז בוא נסתכל...
ואז אני לא צריך את רואה החשבון שלנו שיבדוק את הדוחות.
אז תסתכל, פה אנחנו מסתכלים על המחזור, בסדר? אפשר להגיד אחוז מהמחזור, אפשר להגיד אחוז מהרווח התפעולי, אתם לא אומרים שאתם רוצים
מהמחזור. מחזור.
כי אנחנו לא רוצים...
אנחנו לא יודעים מה הם יגידו לנו מה עושה.
778...
שלא ישחקו עם המספרים.
ולכן אני אומר עוד פעם, אני חושב שהמקסימום שנצליח לקבל, והלוואי ונצליח לקבל, זה משהו כמו 20%. והלוואי ונצליח לקבל. ואז אתה מקבל מיליון שקל
בלי לעשות כלום.
זה מה שאני רוצה. גם אם יהיה 700,000. אז שיהיה 700,000.
וזה בנוסף לסחירות.
זה בנוסף לסחירות, כן, בנוסף.
רגע, אני, רבותיי, אני בעד האפשרות הזאת שאני לא מכניס כסף גם לא שקל אחד.
לא, זה לא רק סיכון, אין לך איפה סיכון.
רגע, לכן אני אומר. והאחוז הוא לא אחוז מהרווח, הוא אחוז מהמחזור. ואז החיים שלי מאוד פשוטים.
מעולה, תאשרו את זה אצלכם, תגידו לנו להתחיל לעבוד על המכרז.
אז אם צריך הצבעה על זה, בוא נצביע, אני בעד.
רגע,
רגע, כל אחד... רגע, רגע, רגע.
עוד שאלה.
רגע, כל אחד לחוד. כל פרויקט לחוד.
נכון.
רק רגע, שאלה, כמה זמן לוקח להקים פרויקט כזה?
אז עם קבלת ההיתרים ואישור מחלק חיובי, שזה בעצם האישור למכור חשמל לרשת החשמל, אפשר לסגור פרויקט כזה בפחות מ-18
חודשים.
בסדר. אני רוצה להוסיף עוד משהו ברשותכם. אמרתי בשיחה מקדימה עם מוטי, שהחישובים הכלכליים, הם כבודם במקומה מונח, אבל אני חושב שלאור השנה, שנתיים האחרונות שאנחנו עוברים, גם אם הסיכון ירד וגם אם הסיכון עלה, אנחנו צריכים שהפרויקטים האלה ידעו בעת חירום לשרת את סביון, בזה שיהיה לה אזורים אם זה בית התרבות, אם זה אולמות.
טוב, זה הפרויקטים
הבאים. אז
זה הבאים.
הפרויקטים האחרים.
בדיוק, זה לא זה. זה
רגע, רפי, זה שני הפרויקטים האחרים, דבר עליהם.
זה לא זה.
אוקיי, אבל זה בעדיפות...
לא, אז תכף נדבר על זה.
זה לא במקום.
זה לא פחות חשוב מ...
לא, לא, אבל זה הדיון. אבל זה הדיון הבא.
אנחנו מבינים שאנרגיה זה...
זה שני הפרויקטים האחרים יכולים לטפל בזה.
כן, הפרויקט הגדול לא יכול לטפל בזה. הפרויקטים הבאים, תכף אני גם מציג אותם, ואתם תראו שהם יכולים לטפל.
טוב,
אני בעד לעשות הצבעה על פרויקט,
אני פרויקט, פרויקט,
פרויקט, זה הרבה יותר נכון.
ואני אומר, בואו נצביע, אני בעד, אני מציע שהפרויקט הזה, כמו שאני אמרתי, שאנחנו עושים מכרז ללא השקעת כסף שלנו. המכרז יש לו שני מרכיבים. מרכיב אחד זה מרכיב שכירות הקרקע, ששם הסעיף הוא, המרכיב הזה הוא צמוד. הסעיף השני זה שאנחנו, האחוז שנקבל והרווח והאחוז שנקבל בהשתתפות הוא מהמחזור.
נכון.
זהו. אני בעד.
יש לזה התכנות אבל, כאילו,
נכון, זה מה שאומר.
כן, הנה, זה מה אומר.
כן. דנה בעד.
אני בעד, יעל בעד.
אני בעד, ואני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול, שעל בסיס הנתונים שהוצגו בפנינו, אני בעד. עכשיו, אם הנתונים האלה, ולא ראינו, כמו שאמרתי, לא ראיתי אקסלים, לא ראיתי כלום, אני לוקחת את זה.
רגע, אז אתמול ניר ישב על האקסלים.
ניר, בסדר, מוטי, אין בעיה. מישהו כאן בדק, אז אני אומרת, על בסיס כל מה שנאמר כאן, ועל בסיס הנתונים האלה שנראה שאכן ההשקעה היא כדאית, על בסיס זה אני בעד, אבל אני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול, שבהנחה שאנחנו נמצא את עצמנו, לא יודעת, עוד שנתיים, עוד שלוש, שאנחנו מתחילים והנתונים כאן, יש סטייה מהותית, אז...
לא, אבל ברגע שיוצאים בעד, אבל על הבסיס הזה.
רגע, תגידי, אבל לא יוצא שקל מהכיס.
בסדר, אני מסכים. לכן אני אומרת, אין לי סיכון, לא הוצאתי, על בסיס הנתונים, אין בעיה, והקרקע עומדת.
נכון, אין לי העולה, לא...
אז אני רוצה שירשם גם לפרוטוקול הניסיון של מציג הנתונים בפרויקטים מהסוג הזה.
שעל בסיס זה קיבלנו.
אנחנו פנינו לגורם המוביל בתחום הזה. שמבין בזה, וזה המקצוע שלו,
וזה נבחן על ידי ניר.
לידה, אני גם רציתי לראות את האקסלים,
כי
אז באנו אתמול, ישבנו שעתיים, הסתכלנו על המספרים. אני בדיוק כמוך רציתי לראות.
ועל בסיס מה שניר אמר, שהוא בדק את האקסלים בנתונים, על בסיס זה, אנחנו מקבלים את ההחלטה.
רגע, 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 אלירן הצביע?
רגע.
אלירן?
רפי בעד.
אלירן?
אני בעד.
אוקיי.
אלירן בעד.
דורון?
לי בעד.
לי בעד,
לי זכאי בעד.
טוב, אני, בפרויקט הספציפי הזה אני בעד, ואני רוצה שירשם שתחת ההסתייגות שהבקשה שקיבלנו להסבר מפורט של החישובים, והחישובים עצמם לא קיבלנו אותם, בהנחה שאין שום השקעה, אז זה לא, לא רלוונטי כל כך.
בסדר, אין...
וזה כפוף לזה ש...
שאין לנו השקעה, בסיכון הוא אפס.
אבל הנתונים כולם נבדקו עם האקסלים על ידי רואי החשבון של המועצה.
על בסיס כל הדברים האלה, כן?
אני לא ראיתי.
ניר, אתה לא ראיתי.
אתה רוצה לראות שנייה? יש לנו פה את ניר, אתה רוצה להגיד לפרוטוקול? רגע, מאחר וניר יושב פה, יושב פה ניר, אתה מוכן לספר לנו רק...
נשמע מפי הגבורה.
שבדקת?
אז אני גם כן, ניר, מוטי... שיתף אותי לפני ביום ראשון, ביקשתי גם את האקסלים, בדיוק כמו שאתם ביקשתם, אמר חגי, זה שלי, ואני מוכן להראות לך, אז נפגשנו פה אתמול, ישבנו שעתיים על הזה, ראיתי בדיוק איך הוא עושה את הערך מוכרי נקי, זה שבעה
אחוז. חבל שלא קראתם גם לנו. לא, באמת.
אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. רגע, לינדה, אני רוצה להגיד משהו, בסדר? ואני מה שנקרא, הולך פה משהו שאני לא עושה אותו בדרך כלל. אני מוכן לבוא לפה, לחבר את המחשב שלי למסך הזה.
לא, כבר קיבלנו.
רגע, שנייה, לפתוח. לא, לא, רק כדי שתביני, אין לי מה להסתיר זה הנכס שלה.
נכון, ברור,
אני מבינה את זה. ולכן אני אומר עוד פעם, תרצו לשבת איתי על האקסל, אני מוכן להקדיש שעה, מה שנקרא, על חשבוני, בלי לחייב אותו,
מבטיח לכם. קיבלנו החלטה.
קיבלנו החלטה.
זה win-win situation, בסופו של דבר יש לך...
ברור, לא, ברור, זה שאין לי סיכון, אין לי זה.
והיא לתקציב הרגיל, וזה עוד מקור.
והקרקע עומדת שם, ולא...
טוב, נקס, הבא.
הבא.
טוב, דבר על בית תרבות עכשיו.
אני מגיש הערכות כלכליות, אז אני מגיש טקסט כתוב שאני מסביר בדיוק מה אני עושה.
כל הכבוד, בוא נתקדם.
ביקשנו את זה ולא קיבלנו.
בוא נתעודר.
אני אשמח להרחיב עוד אם צריך. אני מקווה שעכשיו אתם מבינים קצת.
רגע, אחר כך שיעורים פרטיים. עכשיו אנחנו בפרויקט של בית תרבות.
זה לא בעיה. אבל מה עומד מאחורי המספרים? איך מגיעים אליהם?
נשאלתי הרבה שאלות אתמול, לינדה.
אוקיי, אז אני מתבססת על מה שאתה עושה.
בוא נמשיך.
אני חושב שצריך לקבל מסמך כתוב.
אני כתבנו בפרוטוקול את מה על בסיס מה, וזהו. מחר זה יהיה אחרת.
פה זה לא
משנה,
כי אין
עוד
עצמי.
אז זה מה שאני
אומרת. טוב. פרויקטי הגירה מאחורי המונה, אני מזכיר, פרויקטי הגירה מאחורי המונה זה פרויקטי הגירה שאנחנו מקימים אותם לצורך מקום ספציפי שיש צריכה משמעותית בשעות הפסגה. אם אין לנו צריכה משמעותית בשעות הפסגה, אין מה להקים את הפרויקט. מקומות כאלה יכולים להיות קאנטרי קלאב, מתנס, מקום שיש בו חוגים אחר הצהריים, אולם קולנוע שעובד בערב וכו' וכו'.
ניפינו את זה? ניפינו?
כן. ניפינו את הצרכנים, עברנו על 18 צרכנים שלכם, ובעצם גילינו שני צרכנים שאפשר להקים בהם פרויקט. הצרכן הראשון ברשותכם זה צרכן מספר אחת, זה לדעתי... ראשון זה בית ספר היה? זה בית ספר?
לא, תלך בית תרבות ראשון.
כן, הפרויקט עצמו הוא לא פרויקט מספיק כדאי.
הורדנו אותו.
ולכן אנחנו כרגע ממליצים לא להתקדם איתו. לעומת זאת, הפרויקט השני הוא פרויקט כבר שאתם יכולים לראות שיש
פה... אפשר לשתף את המסך?
לא רואים?
רק הזה משותף המסך.
אתה רואה רפי או לא?
תעשה סטופ
רגע, אולי תראה.
תרענן את זה.
רפי, אתה רואה עכשיו?
נראה שכן. לא שומעים אותו בכלל.
הוא במיוט.
טוב, אני אמשיך.
אוקיי.
מה שכתוב בפרויקט זה דוגמה, הנה, נכון?
כן, בצרכן 18, בדיוק זה. אז אתם יכולים לראות
שבצרכן...
צרכן 18, אתם יכולים לראות שזה כבר צרכן של מעל מיליון קוטש בשנה.
מי זה? הבית תרבות?
זה המתחם של בית התרבות בדיוק. ובעצם אנחנו רואים שיש לנו צריכה משמעותית. כשאנחנו רואים צריכה משמעותית, הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו בודקים כמה מתוך הצריכה הזאת בשעות הפסגה. ואז אנחנו רוצים בעצם, כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות הסתה של עומסים. לקחת חשמל משעות הערב. ולהפסיק לצרוך אותו מהרשת, ובמקום זה לפרוק את הסוללה שלנו. כדי להגיע לאופטימום של הצרכן הזה, אנחנו צריכים להקים סוללה של 860 קילוואט שעה. 860 קילוואט שעה, קחו את היחידת הארונות האלה, שימו אותה עד לפה למעלה בגובה, זה יחידה בערך של 200 קילו, תכפילו ב-4, זה כל מה שצריך, בסדר? זה כל הסיפור, לא מכולות ולא שום דבר. העלות של ההקמה של הפרויקט הזה לפני מע"מ, שימו לב, כל המספרים פה הם ללא מע"מ, מוטי, ניר, אם תוכלו אחרי זה אתם להגיד מילה על המע"מ, בסדר? העלות של הפרויקט הזה היא כ-540 אלף שקלים. הפרויקט הזה יודע לייצר לנו רווח תפעולי בשנה ממוצעת של כ-73 אלף שקלים, וסך הכל כ-1.1 מיליון שקלים. כשאני מחשב את התשואה 73 על ה-537, אני מגיע ל-15% תשואה. אם תרצו לממן את זה באמצעות מימון בנקאי 80-20, על הכסף שלכם אתם תעשו 25%, זאת אומרת, החזרתם את זה ב-4 שנים. או את הפרויקט עצמו החזרתם ב-6 שנים. הפרויקט עובד למשך כ-20 שנה, ולכן 6 שנים הראשונות זה יחזיר. 14 שנה אחרי זה, זה בעצם ההסתה. שימו לב, כשאני מדבר על... על ההכנסות או על הרווח, זה לא באמת רווח, אלא זה חיסכון של חשמל. כי אנחנו בעצם חסכנו את השקל הזה שדיברנו עליו, בסדר?
אני לא מקבל כסף, אני משלם פחות כסף.
נכון, אבל זה בסוף הולך לשורה התחתונה
שלנו. נכון,
וחשוב להגיד
פה... יש פה עוד דבר שהוא לא פחות חשוב מכל הסיפור.
זה מה שרפי שאל,
זה לא בחשבונות.
רגע, אבל אני חושב שכן חשוב, אני חושב שכן חשוב להגיד שבניגוד לחברה רגילה, ברשות מקומית ההוצאה, ההשקעה היא למעשה בתקציב פיתוח, וההכנסה או החיסכון בהוצאה הוא בתקציב הרגיל. ובעצם מה שחסר לנו זה מקורות לשוטף. זה לא שאנחנו מחזירים את הכסף עוד 5-6 שנה, כי זה אנחנו משקיעים בפיתוח וזה בשוטף.
ונקודה נוספת, ואני מתחבר למה שאמרנו,
אז מה אין הגבלה בין ההכנסה להוצאה פה במקרה?
לא, לא. זה בדיוק העניין. ההוצאה היא בפיתוח, ההכנסה היא בשוטף.
מותר. מותר,
זה הייחוד של רשות מקומית.
מותר, וזה היתרון הגדול, וצריך לנצל אותו עד תום כמה שאפשר.
זה נכון.
נקודה נוספת, חברים, ופה אני מתחבר למה שאמרו או רפי או אלירן, אני לא זוכר, הפרויקט הזה יכול לשמש אותנו בעיתות חירום. בסדר? זה נקודה...
מעבר לתועלת הכלכלית יש כאן תועלת נוספת.
נכון, חשוב לבוא ולהגיד משהו. עיריות כמו נתיבות, מועצה אזורית מרחבים וכו' וכו' וכו', מקימים היום פרויקטים כאלה לא מהטעם הכלכלי שלהם בכלל, אלא מהטעם של הביטחון האנרגטי. אצלכם פה אתם יכולים לחבר בין השניים, בסדר? חשוב לבוא ולהגיד, יכול להיות מצב שהבטריה תהיה ריקה ופתאום בשעה 10 בערב, חס וחלילה, תפרוץ שוב מלחמה. אי אפשר לחסות את כל המקרים, אבל אם זה יהיה בשש בבוקר, הבטריה כבר תהיה תאונה במלואה, מה שנקרא.
אז ניר, אפשר שאלה?
כן.
שתי דברים. אחד, ה-10,000 שקל פה, שזה עלויות תפעול, למה אתה מקבל? ושתיים, האם גם פה אנחנו צריכים לקחת 80% מימון?
כן, ככה, זה ה-25%.
אז עלויות תפעול, קודם כל, שמי חגי, ניר זה
רואה חשבון. בסדר? סליחה.
הכל טוב, הכל טוב. אני מת להיות ניר, יום אחד אני אהיה ניר. עלויות התפעול, אלה עלויות התפעול המקובלות היום בשוק לקילוואט לשנה, ולכן אתה רואה שזה עלויות תפעול באמת מאוד נמוכות. שתיים, הבנקים מאוד אוהבים לממן פרויקטים כאלה, כי זה פרויקטים שבעצם אין להם בכלל סיכון. הם יודעים מראש שאתה הולך לצרוך את החשמל הזה, הם יודעים שאתה הולך לייצר לעצמך חיסכון מאוד גדול, ולכן התשובה היא כן. אני במקרה גם יועץ של איזה 2-3 בנקים בעולמות האנרגיה, ואנחנו עושים את זה חדשות לבקרים.
וכמה זמן פרויקט כזה לוקח להקים?
גם לי יש שאלה.
זה פחות מחצי שנה אפשר להקים אותו. כן.
גם לי יש שאלה. המצברים שאתה קונה קיבולת בקילו 860, לכמה זמן הם מספיקים? כי אם אנחנו רוצים בחירום ללילה, לערב אחד או ל...
אז בגדול, כרגע תכננו פה 860 קילו, כי זה מה שצריך לטובת מתחם בית התרבות. אם אתם תחליטו שאתם רוצים להקים פה מתקן של 2 מגה ואשה...
לא, זאת לא תשובה טובה, אני אגיד לך למה. נגיד שאני במלחמה, אז בערב אני לא צורך את המצברים שלי, אני צורך את חברת חשמל.
לא, אתה במלחמה אין בית ספר.
במלחמה אין רשת.
רגע.
אין בית ספר.
זה מה שהשאלה פה.
אבל אם אני אומר, מה זה בחירום? בחירום שאני רוצה לצרוך את זה לתוך בית התרבות וכו'. כי אם אין לי לא זה ולא זה ולא זה, אז אין לי בעיה, אז אני...
רגע, אני רוצה להסביר, למה הכוונה חירום, חברים? הכוונה בחירום זה שרשת החשמל נופלת שלא נדע ולא עלינו, בסדר? והבטריה בעצם, בגלל שהיא מחוברת ישירות ללוח המתח שלכם, היא יכולה לספק חשמל למקום הנקודתי.
רק לבית תרבות.
רק לבית התרבות.
לא, בית תרבות ואולמות הספורט.
בית תרבות ואולמות הספורט.
חדר ההפעלה שלהם,
נכון. אם זה אותו מתחם, מצוין. השאלה שלך, ה-860, זה לא, לא הגדרנו פה לכמה זמן אנחנו רוצים חירום. אם תבואו ותגידו...
לא, אבל כמה ה-860?
ה-860 יספיק שוב.
לא.
בערך ל-5-6 שעות. בסדר? אבל רגע, חשוב להגיד משהו. אם רק החמל יעבוד, אז זה יכול להיות גם ל-20 שעות.
רגע, החמל לא צריך, יש לו גנרטור.
מעולה, אז אם רק המזגן של בית התרבות, כי כולם לא יודע, שם תהיה נקודת איסוף.
חלק גדול, חלק גדול מבית התרבות מוחזק על ידי הגנרטור. זאת אומרת, אני צריך לראות שאני יודע לתחזק משם את אולמות הספורט פחות או יותר, והצופים.
נכון. זה בבית תרבות, באותו מתחם?
אני מדבר על הפרויקט הזה.
הפרויקט הזה, כן.
הפרויקט הזה, שאני לוקח את החשמל מתח גבוה מבית תרבות, ואני אוגר את ה-860, אני אומר, בית התרבות עצמו, חלק גדול ממנו נתמך על ידי הגנרטור, למה? עכשיו, אם אני לא משתמש למרכז הפעלה, אז יש לי עוד חשמל
פעמי. לא, השאלה שלי, אם המרכז ספורט, בזמן חירום, האם זה קשור לבית התרבות? זה אותו מתחם, והצופים.
כן,
כן.
וחוץ מזה גם ה-PV.
שזה בית תרבות, צופים ואולמות הספורט.
גם ההגירה PV זה על הספורט, אז זה גם כן באותו מתחם.
אני אשאל עוד שאלה, בהמשך לתשובה שלך, אפשר?
כן, כן, בטח.
יופי. האם את המערכות הסולריות הבאות שאנחנו נקים וכאשר, או את הקיימות, אפשר יהיה לחבר, אולי רק בחירום, לתוך, שיזרימו לתוך המצברים האלה ואיתנו, ואז יש לנו בעצם ביום טעינה ובלילה פריקה או משהו כזה.
אז השאלה, קודם כל תכף אנחנו נדבר על הפרויקט השלישי שהוא פי
לא, לא, הוא אומר לך בלי
רגע,
קשר.
רגע, שנייה, אני הבנתי. התשובה היא שאם יבוא חשמלאי תוך כדי המלחמה שפרצה עלינו שלא נדע, ויחבר את מערכת הפיבי שיש לכם על הגג לסוללות האלה ויעשה את כל זה תוך כדי שנופלים פה טילים, אז התשובה היא כן.
לא, אחרת, רגע, לא. רגע, אז קודם כל כן, אחרת. כי אני אומר אני עושה את ההכנה מראש, והוא יצטרך רק להעביר שלטר לא. מצד לצד.
לא, 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 ממש לא. זה לא עובד ככה. לא. לא, שוב אני אומר, פרויקט הגירה מאחורי המונה הוא פרויקט שהוא לא קשור בשום דבר לסולארי. הוא פרויקט שצורך חשמל מהרשת לא. בשעות הזולות, ופורט בשעות היקרות. אין בעיה להגיד, במקום להקים 860 קילו, בוא נקים 2 מגה. הכל בסדר.
כן, אבל חצי מיליון יהפוך למיליון.
אני, כל החיים אני אבזבז את היתרה, כי אני לא יודע לצרוך אותה, כי אולי יהיה לי פעם איזה.
בגלל זה אני אומר עוד פעם. צריך גם לזכור, בסדר? בחירום, כנראה שהצריכות של המתחם יהיו קצת יותר נמוכות מהצריכות של ערב רגיל.
זה נכון.
ולכן, זה לא 5 שעות, זה 10 שעות.
אני אומר, אם היינו מדברים עכשיו לפני שנתיים, הייתי אומר שהמשקל של החירום הוא יותר גבוה. והיום אני אומר שהמשקל הכלכלי הוא הרבה יותר גבוה, והחירום הרבה יותר נמוך לאור מה שקרה בינתיים.
אולי טוב שקרה מה שקרה, לא יודע, כי אנחנו פתאום
מבינים מבחינת החשמל, כן.
כל הנבואות הם שנתנו לנו.
מחכים לנו. אני לא יודעת, אני לא הייתי בונה לא על זה ולא על זה.
רגע, זה המצב. אני לא הייתי משקיע ביותר ממה שאני אצרוך.
בדיוק.
חברים, זה הפרויקט. הוא פרויקט באמת, דרך אגב, נורא פשוט. אגב, לשאלתכם, אני מציע, אנחנו מציעים, לעשות את הפרויקט הזה לבד, אין שום סיבה להכניס פה שותף, אין שום סיבה להכניס יזם, בסוף זה השקעה של 600,000 שקל עם העם או 650,000 שקל, נראה לי שאתם תדעו לעשות את זה ולהתמודד עם הדבר הזה.
אני רוצה רגע אבל להגיד את הדעתי, במקרה הזה אנחנו רוצים 600,000 שקל, אין כל הפסכונות, אין את הרבה שכתבת פה, בסוף הרווח הממוצע הוא בערך 30,000 שקל בחודש, 63,000 שקל. זה פחות מ-3,000 שקל בחודש וזה על הנייר.
לא, 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 לירן, איך הגעת לזה?
לא סכומים.
לא, לא, הוא אומר, נכנסים לבעלים.
113 למטה, אחרי המימה.
93,988, כן, כן. כל הפרויקט, כל אורך היה פרויקט, 100,000 שקל, 113,000 שקל הערך לתחילתי. בשביל 30,000 שקל בשנה, פחות מ-3,000 שקל בחודש, על הנייר, לא יודע כמה אתם מכירים את זה, יש הבדל גדול בפרויקט שמתחילים אותו בנייר במחירים X, אחרי זה מגיעים במחירים משתנים, לא הייתי ניגש לזה כרגע, עוד מעט המחירים ירדו או השתנו, ולא יודע, זה לא באמת 100,000 שקל בחודש, כי סיכון החלטים שתקונים כך, זה ממש, אני רואה בזה יותר סיכון להוצאה מאשר הכנסתה
בסיכון. אני מסכימה עם
אלירן. ה-33 זה אחרי הלוואה כאילו?
כן.
זה לא אם אתה מביא את כל הכסף.
אתה מביא את כל הכסף לבד, יש לך 73.
חצי מיליון שקל בשביל.
אני רוצה להגיד משהו, אלירן, צריך לשים לב פה, בסדר? בסוף, 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 זה פרויקט שכל מה שאתה עושה בו זה אתה מסיט בו עומסים. אם מחר בבוקר תעריף הפסגה יעלה ולא יהיה שקל 30
מיליון. לא, לא, אני לא אומר הפסגה היא כמו שהיא, אני לא יעלה, ירד, אני לא יודע.
אנחנו אומרים על בסיס מה שאתה...
לפני 20 דקות אמרת שלפני חודשיים זה היה 2 מיליון, עכשיו זה מיליון, כי המחירים השתנו.
לא, הוא אמר, הוא מתייחס לא לפרויקט שלנו.
בישיבה.
ה-2 מיליון לא היה בהכנסת סביון.
אני מספיק שהלוואה הזו של 600 אלף שקל של התושבים, במקום לקבל עליה, דרך אגב, 600 אלף שקל, לקבל היום בבנק 4.4, תלוי מה אתם מקבלים, זה בערך 30 אלף שקל שם. 24,000 שקל.
איך חישבת את הריבית על ה-80% מה-537?
6.5%
ריבית.
לקחתי 537. הריביות יותר גבוהות,
הן יותר גבוהות.
אבל כשהוא מחשב כאן, הוא כבר לוקח בחשבון שב-113,000 שנשלם ריבית.
כן, אבל איזה
ריבית? התוצאה הסופית פה.
היא לא שווה, יעל. בשביל להוציא 600 אלף שקל, לקבל 100
אלף. אבל אני לא מוציא 600, אני מוציא...
בסדר, אבל
אני
מוציא
20% מה-600, מה אני מוציא?
אם אתה רוצה לקחת את
זה... הלוואה.
לא, רגע, רגע, רגע. אם אני רוצה תשואה של 25%, אז אני מוציא 20% מה-600 אלף. זה אחד.
ואתה לוקח הלוואה עליי איתה.
אבל ההלוואה, הריבית של ההלוואה מגולמת פה.
כן, אני לא יודעת לפי איזה ריבית לקחת, 4.5?
7%.
7%?
כן, 7% זה... הרווח כאן זה לפי 7% ריבית שהוא לוקח בחשבון.
ואנחנו יודעים מה הריבית שאנחנו נשלם היום?
היום, אם תיקח הלוואה,
כן, זה...
לדעתי 5.1, 5.2.
בסדר, הוא לקח 7.
בסדר, בסדר, זה כן רווחי. זה רווחיות יפה. זה
סכומים
קטנים, אבל זה...
אני מבין מה אתה אומר.
פרויקט פתוח. זה פרויקט פתוח.
כן, אבל למה את צריכה להיכנס להלוואות בשביל ה-100,000 שקל?
כי יש לך פה...
וגם אם זה היה לחירום, מי יודע מה, אבל על החירום ראי 5-6 שעות, והרוב זה גנרטור.
זה לא מאוד...
אני לא רואה, אני לא... תראה, לפרויקט הקודם זה היה מובהק, אוקיי?
באחוזים זה מובהק.
גם אני לא הייתי נכנסת.
אוקיי.
איך הגעת למספר, אלירן? לא הצלחתי להבין איך הגעת ל-3,000 שקל בחודש. תסתכל רגע על ה-NVR שמציגים כרגע על המסך. אתה רואה למטה שורה האחרונה, כתוב ערך נוכחי נקי לבעלים, כל הפרויקט הזה, לכל עוד חיי הפרויקט.
זה כשאנחנו מנפיק.
יביא לנו הצער, 111,000 שקל. 113,000.
כן.
3-4 שורות מעל, כתוב תזרים שנתי לבעלים בממוצע, 35,757. זה הממוצע בשנה שאני מקבל.
תחלק ל-12.
3,000 שקל בחודש.
זה לא כזה
גדול.
נכון, לא בשביל.
אני לא יכול לראות, אני מבקש על המספרים, אתה יודע, יש לי לדעת איך נצא לי כבר.
טוב.
נניח שזה המספרים הנכונים.
זה פרויקט קטן.
ושישה תוך משקל בחודש, חיסכון לחשמל, רווח מחשמל.
ואני לא יודעת איזה לוגיסטיקה אנחנו צריכים פה בשביל זה.
תלך.
לא, ואני אוסיף עוד משהו, וכדי לנהל כזה דבר עם הלוגיסטיקה ושעות עבודה של אנשים, נראה לי לא שווה.
טוב.
ככה נראה לי.
מבחינת הלוגיסטיקה.
לא, אתה צריך להתעסק עם זה. לך תיקח הלוואה, לך תראה, להקים את זה.
רגע, אם זה 3,000 שקל לחודש לא שווה לך.
לא שווה.
נקסט.
פרויקט קטן, זה פרויקט קטן.
דרך אגב,
הוא פרויקט שפשוט מתאים לצריכות שלכם.
לא, בסדר.
כן, יכול להיות שאם הנתונים היו אחרים, אז יכול להיות שכן, אבל לאור זה...
אוקיי. לא, התועלת שדיברת עליה בהתחלה, הביטחון האנרגטי, זה היה נשמע טוב, אבל יש לנו פה גנרטורים וזה, זה פחות...
אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי, כל פרויקט שיניב לי 25% על הכסף שלי, אני...
לא, אני מסכים, אבל...
באישי, אבל לא...
25% זה מעולה, אבל... 3,000 שקל.
לא, אבל יש התעסקות, יש התעסקות.
יש התעסקות, זה התאפס.
זה פחים קטנים מדי.
עוד דבר, אני אומר, 25% זה תקופת הפרויקט, זה לא 25%.
זה הולך וירד.
אם הפרויקט הוא 10 שנים, זה 2.5 לשנה.
לא, 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 לא,
לא,
לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא,
שיעור צועה פנימי.
שיעור צועה פנימי של... זה קשום קשלך.
זה לא ב...
אתה שם פה 100,000 שקל השקעה, או 110,000 שקלים.
אתה מקבל.
אתה מחזיר אותם תוך 4 שנים.
הבעיה היא לא זה, הצועה היא צועה מעולה. העניין הוא ה-3,000 שקל.
במספרים מוחלטים, אני אומרת לך שגם ה-3,000 יתאפסו עם המשאבי אנוש שנצטרך
להתאפס. לא, אז נגיד שאין משאבי אנוש, אבל...
לא יודע.
טוב.
אתה צריך לנהל את זה, מישהו צריך לנהל את זה, זה לא יתנהל לבד בינינו. נו, בהקמה, נכון? אז תקזז את זה גם. אז אולי תצא עם 1,500 שווה, לא?
דרך אגב, מה זה עלויות תפעול? זה בגלל ביטוח?
שיפור, סוללה יש, צריך להגיע פעם בכמה זמן לטפל.
לחנן, לחציון, בוא נתחיל עם זה,
חבר'ה.
זה כסף קטן, לא רואה.
נגד.
טוב, הפרויקט הבא, אני מזכיר, זה פרויקט של סולארי משולב אגירה, שאנחנו מוסיפים על גג שכבר קיים עליו סולארי. שימו לב, אנחנו מדברים פה על שטח נוסף שיש לנו של 750 מטר, זאת אומרת אנחנו נוכל להוסיף עוד 100 קילו של לוחות, של פאנלים מה שנקרא.
לדעתי אני יכול יותר מ-750, אביטל. כי מעבר לבניין הזה יש לי גם בבית ספר גגות שלא כיסיתי אותם.
זה שעון אחר.
אם זה שעון אחר אז אתה לא יכול.
זה שעון אחר. בית ספר הוא שעון אחר.
ה-750 זה עולם כדוריד?
זה לא משנה, אם בסוף זה יהיה 1,000 מטר, אז אנחנו נעשה את זה כ-1,000 מטר, זה בסדר. מה שחשוב זה ללמוד שנייה להבין את העיקרון. אז תשימו לב פה, אנחנו בעצם מוסיפים פאנלים, אבל אנחנו חייבים גם להצמיד להם סוללה. אז אנחנו רוצים להוסיף עוד כ-100 קילוואט AC, שמביא אותנו ל-250 קילוואט DC. וקיבולת סוללה של 242, אני יודע שזה נשמע לכם סינית כל הדברים האלה, אבל תאמינו לי שזה האופטימום שאפשר להגיע אליו. עלות הסוללה...
אתה מוסיף פאנלים, פאנלים קיימים פה?
לקיימים.
על הקיימים, אתה מוסיף חדשים לגמרי. בסדר? אתה לא משתמש
פה. יש לנו, יש לנו גגות שלא כיסינו אותם.
לא, לא, אתה שם על. זה לא אותו גג.
זה גג, זה גג שלא השתמשו בו עד עכשיו.
אוקיי.
אז עלות הסוללה שלנו תהיה 200,000 שקלים. ועלות הפאנלים הנוספים תהיה עוד 300,000 שקלים, זאת אומרת סך ההשקעה כחצי מיליון שקלים, והתזרים התפעולי שהדבר הזה ידע להביא לנו הוא 150,000 שקלים בשנה, זאת אומרת שהחזרנו את ההשקעה
בשלוש שנים.
שלוש שנים. שוב, זה רק 150,000 שקל תפעולי.
אז זה חיסכון, חיסכון.
זה לא חיסכון, זה הכנסה.
זה כסף.
זה כסף חי שאתם מקבלים מחברת חשמל. צ'ק כל חודש.
יפה.
עכשיו גם, זה 10,000 שקל בחודש.
כן, אבל פה זה קצת אחרת, כי פה בעצם זה... אלף, נתחיל מזה שיש לנו כבר שטח שהוא מנוצל, ומסיבות שהיו אז...
שטח שהוא לא מנוצל.
אל מול שטח שלא מנוצל שהוא נמצא, כן, אני חושב, זה הסתכלות אחרת על מה שהיה קודם.
תראה את הטבלה הסופית? הראית פה לא משהו?
כן. אז אם שנייה אחת נלך לטבלה הסופית הגדולה, אז בעצם דיברנו, אם אתם זוכרים, על שלושה פרויקטים.
נכון.
שימו לב, הפרויקט הזה, סליחה, הפרויקט צרכן אחד, לא להתייחס אליו, כי התשואה שלו היא מראש נמוכה, 8%, ולא רצינו אותה. אז בפרויקט של המתח הגבוה, אני מזכיר, אנחנו, אם הולכים לשותפות מלאה, אנחנו צריכים להשקיע 3.7 מיליון שקלים, הנה אתם רואים.
כבר החלטנו על זה.
אמרנו, עד החלטנו.
כן, בסדר, מעולה. ובצרכן 18 החלטתם שלא רוצים ללכת עליו, סבבה. וסולארי ומשולב הגירה, השקעה של 500,000 שקל, תוסיפו על זה מע"מ, ניר אולי יגיד על זה איזושהי מילה, ורווח תפעולי של 147,000 שקלים, תשואה באמת פנטסטית לכל הדעות. זהו חברים, זאת הקלה.
צריך להצביע על ה... צריך להצביע על ה...
גם פה יש מימון בנקאי וכל הסיפורים.
צריך להצביע על...
על הפרויקט
השלישי.
רגע,
אתם מצביעים כרגע, אנחנו ביקשנו הגדלת תב"ר לצורך...
רגע, לא חכי. לא, יאמרת, נגיד שלושה, אז אנחנו צריכים שניים. בדיוק, אנחנו רוצים קודם כל להצביע על הפרויקט השני, אמרנו שהוא לא רלוונטי לנו.
נשאר השלישי.
אנחנו מדברים עכשיו, קודם כל נצביע על הפרויקט השלישי, ואז נסביר מה זה אומר מבחינת התב"ר.
אני רוצה לשאול לפני שאנחנו מצביעים. את החצי מיליון שצריך להשקיע פה, איך אנחנו מתכוונים לממן?
דרך תב"ר, דרך הקרנות.
אז זאת אומרת, לא הלוואה.
אני יכול מהלוואה ואני יכול מהקרנות, מה שנחליט.
כן, יש לנו זמן להחליט את זה.
אנחנו כרגע לא, אתם לא נדרשים להצביע על העלויות האלה, אתם נדרשים להצביע רק על הכנת המכרז.
בדיוק.
אוקיי.
כן, שזה...
כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה רק המכרז.
לא, אבל אנחנו לא נשקיע בהכנת המכרז אם אנחנו לא רוצים, על הפרויקט.
לא, ברור.
רק פרויקטים שיהיו.
בסדר, הייתה שאלה, שאם הולכים על זה, מאיפה יבוא הכסף. אז מאחר וזה רק 500,000, אפשר גם לעשות...
אבל אז אפשר לקבל את החלטה בישיבה.
לא, אבל יש לנו...
רגע, אנחנו עכשיו, כל מה שאנחנו... רגע. כל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה בשביל להסביר מה זה התב"ר של המכרז.
ברור.
אחרי שיהיה מכרז, אז אנחנו נדבר הלאה. כרגע עוד אין לנו מכרז.
אני אשיב גם שאלה.
אבל דורון היה זה.
כן, רק רגע.
אם אתה שומר על זכותי,
אז רק רגע.
אתה זרקת את המילה מע"מ, רציתי לשאול איך זה נכנס פה לתוך הזה.
לא נכנס.
זה לא נכנס, אז 500,000 פלוס מע"מ זה בערך 600.
אבל זאת אומרת, התשואות האלה...
יותר נמוכות.
אני אומר עוד פעם.
ברור.
זה 600,000 הוצאה במקום 500,000, בסדר? ואז 147 על 600, אז אתה ירדת לאזור ה-25%, אלא אם כן ההכנסה פה, אנחנו, ניר יגיד, שהיא גם כן כוללת מע"מ.
לא,
הכנסה היא לא. אתה צריך לשלם את המע"מ, אבל את ההוצאות אתה לא מזדקן.
בהוצאה יכול להיות שעל חלק כן נוכל להתכזז, אבל אני אומר כרגע לשם השמרנות.
אז התשואה יותר נמוכה.
אז בין 25 ל-33.
אני מעריך שכן נוכל חלק להתכזז גם בהוצאה, אבל...
קודם כל נלך לחומרה.
נתנו רבע, אבל גם יש על זה...
השתנו כל מיני דברים.
לא, יש...
יש דיבורים.
למה לא מלא? זה עסק. מה הכנסה אתם לוקחים? אז כאילו יש על זה הרבה דיונים.
לירן, רפי, מישהו רוצה לשאול נמלי.
אני רוצה לשאול, האם המספרים שהוא אומר בסולארי תומכים את המציאות? כי כבר יש לכם, יש לנו גגות סולאריים.
אני אגיד על...
האם זה נכון שאין לנו את הסוללה ואת האגירה, אבל יש לנו את הגגות סולאריים, והאם זה תומך את התחשיבים האלה שאנחנו רואים?
רפי, אני אענה לך על זה, כי אני לא חושב שמישהו יכול לענות לך. כמו שאמרתי, מדובר בשתי הסדרות שונות לחלוטין. הסולארי הקיים לכם זאת הסדרה שהיא הסדרה תעריפית. אתם קיבלתם בעצם תעריף שהוא תעריף מובטח למשך 24 שנים ו-11 חודשים.
אנחנו יותר...
במקרה הזה...
בדקנו, וזה כן... מה שהבטיחו לנו,
קיבלנו מעל,
וזה עומד.
אוקיי, אוקיי.
בסדר, רק לא מזמן עשינו את
התשובה הזאת.
רפי, במקרה הזה רק אני אגיד, אנחנו מתבססים על הסדרה שונה לחלוטין. אני העברתי למוטי ולאביטל הסבר על ההסדרה הזאת. אולי, אני לא יודע אם העברתם את זה לכולם, היה מסמך כזה ששלחתי לכם שמסביר את... סולארי והגירה במתח נמוך. אם לא, אני אשלח את זה עוד פעם.
קיבלנו
משהו.
כן, קיבלנו.
מה שכל המצגות ששלחת
אליו. לא,
ששלחת אליו. היה מסמך על ההסדרה. ההסדרה הזאת היא הסדרה שונה, אבל היא הסדרה שגם כן, ברגע שאתה נכנס אליה, המדינה מתחייבת לך ל-24 שנים ו-11 חודשים.
אוקיי.
אוקיי, תודה.
טוב, אני חושבת שאפשר לראות
מי. טוב, רבותיי, מי בעד הפרויקט השלישי שזה... שילוב של תוספת גגות מעל, כיסוי גגות מעל אולם הכדוריד והגירה. אני בעד, מוטי.
יעל בעד.
דנה בעד.
לינדה בעד.
לירן בעד.
אני נמנע מהסיבה שאמרתי מקודם שהנתונים לא הוצגו בצורה מפורטת.
טוב.
עכשיו צריך להצביע.
רגע, אני רק רוצה לדעת אם אתה, האם אני משוחרר.
כן, כן, משוחרר.
כי אני רוצה להגיע לחתונה.
רגע, רק אולי תיקון דבר אחד. רגע. מה, אתה הולך מלוויה לחתונה?
כן, זה מה
שלא. אחר כך אין גירושים בין לבין, שיהיה...
מה?
בין לבין אתה צריך לשים גירושים.
תשמע, אני אציע את זה לאשתי, אני לא יודע מה היא תגיד את זה. אבל אני אשים אותך, מוטי.
אין שום בעיה.
הוא התחיל את הבוקר עם השר, זה נראה לי.
יש עכשיו את העניין של הטבר, אבל יכול להיות שצריך להקטין אותו.
כן, אז תקרין אותו, אני אגיד לכם מה לא צריך.
בסדר, אבל זה לא קשור אליו.
אני שואל אם אני
צריך.
לא, אתה יכול
לשחרר אותי.
אתה יכול לשחרר, אבל אז אנחנו נחליט בשבילך מה יהיה הגובה הטבר.
הטבר זה התקציב שלנו? כן. יש לכם את ההצעה שלנו, אני לא יכול לשנות אותה.
לא, לא, בסדר, אוקיי.
לא, אבל עכשיו הטבר זה רק למכרז.
רק למכרז.
רק למכרז. נעמתם לי מאוד.
תודה רבה.
עזרתי במה שהוא מקבל את ההחלטות, ואני חושב שקיבלתם החלטות טובות, באמת אני אומר את זה.
תודה.
זה פרויקטים שהם פרויקטים טובים בסוף.
תודה.
טוב, בעצם אנחנו רואים פה, יש את הפירוט של כל אחד מהם.
תקריא את זה, אני אגיד לכם
הכנת מכרז להגירה במתח גבוה צריך.
ה-26 לא.
את ה-26 לא. את 2 כן, כי יגדל, כי זה תוספת לא, סליחה. אני צריכה את הכל, אני אסביר למה. הוא הלך, אבל אנחנו קיבלנו הצעה לחוד למכרז עבור הגירה אחרי המונה, ולחוד להגירה במתח גבוה. עושה, התוספת, ואז כשדיברנו על התוספת של הגירה מפי-וי, הם אמרו שזה באותו מכרז. הם מגדילים לנו את המכרז הזה. מה שאני מבקשת כן,
כן לאשר את זה.
את ה-90.
אבל למה?
רגע, כי התוספת 9,000 שקל זה היה
אמור להצטרף. אני מדברת על ה-26, אחרי המונה.
אני מסבירה.
נו.
גם PV וגם אגירה שניהם אחרי המונה. זה היה אמור להיות במכרז אחד. סעיף אחד ושתיים היה אמור להיות...
אוקיי, אבל אין אותו.
רגע, שנייה. אבל עדיין יש לי את המכרז לאגירה מ-PV. וזה היה כאילו בתוספת. אני עוד אתווכח איתם. אבל זה לא יהיה רק 9,000 מוטי. זה הכנת מכרז. עבור האגירה זה היה תוספת של 9,000. למכרז הראשון. אני לא מצליחה להסביר.
אני לא הבנתי
מה זה
PV. אני לא הצלחתי
להבין
מה
אמרת עכשיו. PV זה תאים פוטו-וולטיים. זה PV, פוטו-וולטיים.
כן, זה בשביל הגגות האלה.
נכון. קודם כל,
ה-38
זה הפרויקט הראשון של שרון.
38 אין שאלה.
זה בעיה.
נכון, עוד פעם.
עכשיו, המכרז...
שנייה. לא הסברתי טוב, כי אצלי זה... אנחנו בהתחלה, מוטי, אני מזכירה לך, קיבלנו הצעות, וזה גם היה פה, לפרויקטים של אגירה אחרי המונה ופרויקט ממתח גבוה.
נכון.
זה היו שני פרויקטים. ואז ישבנו איתם ועלה רעיון של האגירה מתאים סולאריים.
אוקיי.
ואחרי ויכוח איתם, בגלל שזה יכול להיות באותו מכרז של האגירה...
אז ה-26 זה בעצם השעה השלישי.
אז ה-26 זה השלישי כשה...
הבנתי.
כשה-PV נוסף על אותו מכרז.
אז יכול להיות שה-26 לא תשע צריך להוריד.
יכול להיות, אבל אנחנו לא נתווכח עכשיו.
את תתווכחי איתם.
אני אתווכח איתם.
לא, ה-22 לא ירד מהפרק.
לא, כי הראשון היה...
זה אותו מכרז.
ה-2 ו-3 היו ביחד, קומבינציה.
לא, הפוך. אחד ושתיים היו ביחד.
למה הם מוצגים כנפרד?
כי עשו תוספת.
כי הגשנו אותם כשלושה פרויקטים.
נכון.
שעל הפיבי עמד, לחצנו עליהם ואמרו שיכולים לעשות את זה במכרז אחד, את אחד ושתיים. ואז הם ביקשו רק תוספת על הנושא של הגירה. לצורך המכרז. אבל הוא עושה את
הפיבי. לא, חצי צריך לרדת אולי.
לא יודעת, אני צריכה, אני מבקשת. כרגע להשאיר את המסגרת הזאת, ואני מבטיחה לכם שאני מתפתחת.
לנהל מסע.
רגע, אנחנו מה שאת מבקשת, תוכנית כבקשתך עכשיו.
אוקיי, אז אני מבקשת לאשר את הטבלה.
אני לא הבנתי.
לא, אז היא מסבירה לך, אחד ושתיים היה אמור להיות ביחד אחד. עכשיו לקחנו רק אחד
מבין. עכשיו הקטנו את זה.
אבל לא יודעת להגיד לך בכמה.
עובדה שיש פה מספר נפרד.
כן, אבל הנפרד הוא לא במאה אחוז.
אז היא תנהל מסע ומתן כמיטב יכולתה.
לא של הראשון, אולי זה מהשני. בסדר, אני גם, אין לי בעיה,
נעלי איתם. רבותה, מי בעד אישור תבר?
שתנהל
מסע ומתן. מי בעד אישור תבר 809, והביטל מבטיחה שהיא תשפשף אותו במחירים. סך הכל התבר 90,000 שקל. אני בעד, מוטי.
יעל בעד.
דנה בעד. לינדה בעד. לינדה בהנחה. שאביטל תנהל מסע ומתן, כי יש כאן מכרז פחות.
בסדר, נכון.
לא, אין מכרז פחות, יש מכרז עם פחות נושאים.
נכון.
בסדר.
זה היה ביחד. אוקיי, בסדר.
בוודאי שנדבר על זה, אבל...
מי בעד?
טוב.
דורון.
בעד.
בעד.
טוב, יד. שסומך
עליי. סוף סוף.
סוף סוף, אחרי 30 שנה, הגיע הזמן.
רגע, תשחרר אותי, נו. תקריא לי את הדוח.
תמיר,
תמיר,
תעלה את הקובץ האחרון, את הדוח השנתי. על מה שהגיע היום, לא?
מה שהגיע היום, כי הוא אומר, אם הוא כבר פה, חבל שיבוא עוד פעם בשביל זה.
לא, זה, סורי.
דרך אגב, לא הגיע ביחד עם זה גם הדוח ביקורת?
לא התחילו אותו.
תמיד מגיע ביחד.
נכון, אבל השנה הם אמרו, קודם תעשו את הכספי, אחרי זה תסתו לביקורת, כדי שלא, שזה יגיע מוקדם כאילו יחסי.
נתאפק.
כן.
אני מקווה שנאכזב אותך, דורון.
הדוח הזה, אתה לא מאכזב אותי, הם עושים קופי פייסט משנה שעברה, אני עושה קופי פייסט משנה שעברה וכולם מרוצים.
איפה העכבר?
מה, לא הבנתי.
רגע,
רגע, רגע, בוא, רגע, נלך לדברים, רגע, אם בחוץ לארץ הם רוצים לזוז, בוא נלך רגע...
לא, אבל בוא נשחרר אותם.
אז בוא נלך מה שצריך הצבעות למיניהם. יש פה, אני מבקש לצרף את...
אבל גם הוא צריך ללכת.
אשתו כבר יודעת שהוא מתעכב.
כן.
אני מבקש לצרף את ליאור שקלרש כחברה בוועדת תנועה.
מאיזו סיבה?
היא ביקשה?
גם אני רוצה.
היא ביקשה.
גם אני מבקש.
אז את יכולה?
תצרפי.
אני הבנתי שיש...
רגע, תצרפי.
לא, רק רגע. בזמנו שמינינו ועדות, אמרנו שיש איקס חברים בכל ועדה, לנו מגיע אחד לפי החלק היחסי, לכן מגיע הוואי.
יש לנו שם פחות בחלק הזה.
אנחנו בגרעון.
יש לנו פחות ייצוג, קודם כל.
אז זה, זה לא תסיבה.
רגע, אנחנו...
קודם כל מותר לנו מבחינת המכסה.
אז תתחילו עם זה.
אז אני רוצה...
רגע, אבל אנחנו לא עושים עכשיו. אם אני צריך עכשיו, לפי הסיפור הזה, אני צריך להביא עוד בנדה פנימה. סבבה. אז אני מביא אחד.
סבבה, אין לי בעיה, אין להפך. עכשיו שאלה שנייה. וואי, קטעת את...
נקטע לך אותה מחשבה.
אבל אני רוצה להוסיף...
רגע, שאלה שלישית, עברי ישר.
טוב, אז אני אגיד, אני...
אני זוכרת דבר. כן, רק רגע. שאלנו את היושב ראש, הרי היה איזה פרוטוקול שהיה שם דין ודברים, לא יודעת בקשר למה, אני רק ראיתי את הפרוטוקול, לא מעניין מה היה שם, אבל הבנתי שהוא הוציא פרוטוקול כזה שלא היה נעים לקריאה, ובטח לא היה נעים לחברים שם שנכחו. מה היה שם? כאילו, למה כל הסיפור הזה?
אני לא פסיכולוג.
אתה היית שם, לא?
רגע, אני לא פסיכולוג להגיד
אבל
למה.
אבל שאלת את היושב ראש, אבל מי היושב ראש של הוועדה הזו?
אברהם בחרי.
שאלתם אותו מה דעתו על צירופה?
אני יודע, תקשיבי,
לא שאיכפת לי, לא מזה והם לא מזה, כן? רק שנבין, לא אכפת לי מהם.
אז בואו תעלו את הכל ואני אענה לכם.
אוקיי.
אז גם אתה רוצה להוסיף?
כן, אני, לאור הפרוטוקול הזה, התקשרתי הבוקר.
זה לא?
שנייה לשירותים, אני רואה.
שיהיה בהצלחה.
התקשרתי הבוקר לאברהם.
הוא בפיליפינים.
כמו שפניתי לאפי, לשמוע מה דעתך. הוא אמר לי שלא מתלהב.
רגע.
הוא אמר לי שלא מתלהב. שעה אחרי זה קיבלתי ממנו את ההודעה בוואטסאפ ששלחתי לכולכם, ואני מניח שקראתם אותה.
קראנו את הכל בעיון. עכשיו, קודם כל, אם אנחנו מדברים בשיטתך מכסה, יש לנו את המכסה, אחד. שניים, ליאור תושבת מאוד ותיקה, מכירה את היישוב לפחות כמו כל אחד.
אני בטוחה, אני יושבת איתה בוועדת איכות הסביבה, ואין לי
ספק. רגע, רגע, רגע.
אין לי שום דבר נגד הכישורים שלה.
רגע, רגע. ונכון, שבין שניהם הייתה בעיה, אז יש, גם בינינו יכולה להיות בעיה בישיבה, זה לא אומר שעכשיו... מישהו יוצא מחברות במועצה. עכשיו, מה שאני אמרתי, שמכיוון שגם אני נוכח, והסברתי לכל אחד מהם שהוא צריך להתנהל לפי מה שמקובל בניהול ישיבה, וכל אחד מהם יצטרך להתנהל כמו שמקובל בניהול ישיבה. ואם צריך, רגע, ואם צריך להיות מבוגר אחרי, אז אני המבוגר אחרי. אם הפיוזים של שניהם משתחררו, אני צריך להחזיר אותם למקום.
אבל יש גם עוד משהו שאני רוצה להוסיף. המכתב הזה הגיע, והוא לא נשלח לליאור, ולא התקבלה התגובה שלה. אני כן דיברתי איתה אחרי הישיבה. ומה שכתוב שם לא...
איזה מכתב זה?
המכתב שהוא שלח.
מכתב.
בחרי, אנחנו עכשיו בנושא את בחרי.
זה לא היה פרוטוקול?
אני מדברת עכשיו
על המכתב.
ומה שבחרי כותב זה כאילו היא התפרצה לישיבה ולא הוזמנה. זה לא נכון.
היא לא התפרצה, אני הזמנתי אותה.
ולכן, קודם כל הדבר הזה הוא לא נכון. עכשיו, לגבי האי-נעימות וזה שהיא ביחד, היא ומר שביחד וזה לא נוח לו, אז זה שזה לא נוח זה לא סיבה. זה לא סיבה. ואם מוטי מוכן להיות שם בעמדה של הגננת ולעזור לזה שהדיון יהיה יותר נעים, זה עדיין לא, לגופו של עניין, סיבה לא לצרף מישהו שיש לו משהו ענייני להגיד לדיון. ואני חושבת שמישהי כמו ליאור יכולה לתרום.
אני שלחתי את זה למי שהתבקשתי לשלוח.
אז אני אומרת שבעיניי, להתייחס לליאור, כשהיא לא מתייחסת לדברים, אז קודם כל אני יודעת שזה לא מדויק, היא לא עברה ברחוב, במקרה הייתה ישיבת ועדת תחבורה בפרצה פנימה, היא כן הוזמנה.
אגב, הישיבות בעיקרון, בגדול, פתוחות, נכון, אין זכות הצבעה, אבל גם אם תושב רוצה לשבת בישיבת מועצה, הוא מצורף בישיבת מועצה.
כנראה שגם אם הוא לא היה, לא מרשה לה לדבר, היא לא הייתה מבקשת להצטרף לוועדה, כי היא אומרת, לא חברת ועדה, אל תדברי.
לא, היא לא יכלה להצביע.
להצביע בסדר.
לא, אבל הוא גם לא רוצה שהיא תדבר, לא חשוב.
אוקיי, טוב, מי בעד? אני בעד, צירופה של ליאור.
יעל בעד.
דנה בעד. אני נמנעת.
לי בעד.
רפי בעד.
אני נמנע אני נמנע מהסיבה שזה לא נוח לעשות מינוי בניגוד לדעתו של היושב ראש. אני לא רוצה להתנגד, אבל גם לא רוצה להצביע בעד.
אתה תעשה מה שאתה רוצה.
בסדר, אמרתי. רק נימה. אני מבקש שירשם הנימוק.
בסדר.
אני אותו דבר, כן, עם הנימוק הזה.
אוקיי.
מה שבטוח, בטוח, אביטל.
רגע, יש לנו אולי עוד נושא אחד, זה שצריך הצבעה הזה, כי האלה של חוץ לארץ, זה דיון בהיקף משרת רב היישוב. אז יש לנו ים של ניירות, ובסיכום העניין ראיתי את כל השאלות שלכם, שאחר כך נדבר על זה.
בוא נעשה.
רגע.
מוטי, אני משוחרר.
כן, את לא צריכה
לדעת. למה?
היא הרב של היישוב, פחות...
לא מעניין אותה.
אני פחות יכולה להשפיע.
לא.
לא, אבל תן לו לסיים.
רגע, שנייה, נחלק את זה לשניים.
תודה לכם.
קודם כל...
הדיון של הרב זה עניין הנדוסי מובן.
רגע, זה... יש שניים בטיול בחוץ לארץ שנוכל לשחרר אותם. אז העניין הזה של הרב מתחלק לשניים. חלק אחד שהוא חלק נורא ברור, והחלק השני שנבהיר אחר כך. עכשיו, החלק המאוד ברור זה הבקשה והנייר של משרד הדתות, שהוא אומר 70% יהיה שכר, 70% משרה לרב ו-60% משרה ליושב ראש המועצה הדתית.
ככל שאנחנו... זה לא ברור. רגע. אני לא מוכנה ל-70%. החוק אומר 50. למה הם רוצים 70? אני לא מבינה את זה.
הם רוצים 100. קודם כל רוצים 100.
לא, הם יכולים לרצות.
לא,
רגע. זה שהם רוצים,
אבל הסיבה לרצות. שלנו כדאי 70, אני רוצה להסביר את העמדה שלי.
שמעתי את העמדה שלך, כאילו שתביא מישהו יותר טוב.
את רוצה לתת יתרון רק למי שנמצא פה ביישוב, בסדר?
אני מבחינתי שלא יהיה אף אחד.
גם זה יתרון למי שנמצא פה ביישוב, שבאדי שלא יהיה אף אחד.
למה?
למה? ימשיך לקבל.
יש לאשכנזי, יש לך לחב"ד, ועוד אחד, למה?
רגע,
לא, זה לא רק כסף.
רגע, אבל זה לא הנושא.
רגע, מה זה לא רק הכסף?
זה לא
כסף.
הכסף לא.
הכסף
שאני שאלת
מועצה דתית הוא לא אותו דבר.
רגע, בשכל המקרה, רגע, סליחה.
למה אני צריכה לתת 50%
לרב? רגע, קודם כל נעשה סדר. אנחנו מהבית לא מביא אם זה 50% או 100%.
אין הבדל.
רגע,
לא מביאים את הכסף מאיתנו.
אם נשלם 50% או 100%, אותו דבר ליושב ראש, אם נשלם 60% או 100%, לנו זה עולה אותו דבר.
למה שיהיה לו 100%? ככה יהיה
60%.
אני מבינה שהמטרה שלך כאילו להוריד
במוצר. רגע.
זה לא עוד כסף שהמועצה תשלם. זה לא, זה כן אכפת לך, כי אם את מונעת את המשרת רב, אז את מגדילה לו את היקף משרה.
לא, אבל גם לא
כל אחד. זה על חשבון המשרה של יו"ר המועצה הדתית, המשרה שלו קטנה, כשיש רב.
ברור, ככה זה הולך.
ככה קבע המשרד, המשרד בא ואמר, אני מעלה...
ומה עם הבית שצריך לתת לו גם לאותו רב?
קודם כל לא נותנים, והשר...
מקבלת על זה, זה המועצה
הרבה צירות, אין קשר,
רגע. משהו למועצה הדתית, זה לא עולה למועצה, זה הכנסה?
רגע, אבל...
אבל זה הבית הזה מיועד רק לזה.
רגע, יצאתם מהעניין, חכו אחר כך, כל השיחות שמחוץ לסדר לא שייכות לעניין, אחר כך נדבר עליהם. כרגע יש רק דבר אחד, הנושא של הבית נושא בפני עצמו, לא על הפרק כרגע. מי שיקבל החלטה מה יהיה עם הבית, שר הפנים. אחר כך, כדי שניתן לו ללכת, אני אסביר בדיוק את התהליך. כרגע אנחנו מצביעים רק על דבר אחד. 70% לרב, ו...
לא, כל אחד יגיד את דעתו בעניין.
לא, כן, אני אומר...
היא בעד 70.
רגע, מה על הפרק? מה שאני מציע להסביע. ו-60% למועצה הדתית, שזה מתבסס על הכלכלנים שלא אנחנו המצאנו, אלא הכלכלנים של משרד הדתות, זאת המלצה שהעבירו אלינו.
וזה מתוך כסף של מועצה הדתית שאנחנו מעבירים לה...
וכל הכסף של מועצה הדתית.
לא כסף שאנחנו משלמים יותר.
זה לא קשור. אני הבנתי שאנחנו צריכים לתת את הכסף הזה בכל מקרה.
אנחנו גם לא קובעים שיהיה...
אוקיי, אתה רוצה לבקש הפחתה.
קודם כל, ההפחתה, כן, אני בעד ההפחתה.
אבל אין.
לבקש.
זה נותנים לרשויות...
את יודעת, גם בשביל לעשות את העבודה שלנו כנציגי ציבור.
אנחנו ביקשנו גם. אז יפה. לבקש, זה לא קשור.
אין בעיה.
אף אחד לא...
אני אומרת, השר הפנים רוצה את ה-70%, רוצה את
ה-100%,
סליחה, הדתות, רוצה את ה-100%. אני אומרת שזה לא משנה לי כרגע, יוצא מאיתנו, לא יוצא מאיתנו, באופן עקרוני, אני לא מוכנה לשלם לרב 70% משרה לכל החיים. זה לכל החיים. זה לכל החיים, דנה.
ממה שאני ראיתי, יש איזה תיקון.
עד גיל 70 לא יודעת בין כמה הוא 40.
אז בסדר.
רגע, יכול להיות.
זה מתחיל ב-70 אחוז, זה ימצאו 100 אחוז.
מי אמר?
הם רוצים עכשיו 100 אחוז.
רגע, רגע, רגע.
הם יבואו בבקשה אחת.
רגע, יבואו בבקשה, אז אנחנו נוכל להסכים.
או לא להסכים.
או לא להסכים.
אני, החוק אומר 50 אחוז.
החוק לא.
כל הכבוד. לא, החוק מאפשר. כן אמר רואי שבוע בפגישה הקודמת, שהחוק אומר 50 אחוז, או בפגישה הקודמת, או במסמך.
לא, הוא לא אומר, החוק אומר 50 אחוז, זה לא מה שהוא אמר.
זה כתוב בתקנון.
זה לא מה שהוא אמר, שאפשר.
הוא אמר את זה.
רגע, הטבלה אומרת 50 אחוז, ואפשר לאשר מעל 50 אחוז.
נכון, נכון, אז אני אומר, למה אני צריכה ללכת ל-70? בוא נסתכל 50 אחוז. כדי שיהיו לך יותר מועמדים,
כי אנחנו כל הזמן רוצים מועמדים.
יותר בינינו? המועמד כולנו יודעים.
לא, 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 ממש לא, ממש לא.
זה המועמד של ש"ס, ממש לא. לא ראיתי אף מועצה או עירייה שעשתה מהלכים כמו שאנחנו עושים כאן לקדם רב.
ממש לא.
רמלה, דרך אגב, הבנתי היום שעצרו שם את הכל בגלל לא יודעת מה
שם. תקשיבו, אני מבינה שהחלטתם שיש קומבינה. עם כל הכבוד לכם, ההשמצה הזאת, אין לה שום בסיס.
אז למה אנחנו רוצים לשלם את זה?
אנחנו לא רוצים לשלם. אנחנו לא רוצים לשלם, אנחנו לא משלמים.
לא משלם, יותר כסף לכאן או לכאן,
כי למה חייב להיות יו"ר מועצה דתית ב-100% ולא 60%? לא, זה הדרך. לא, אני לא יכולה לפטר אותו. כמו שאני לא יכולה למנוע שירה. אבל את אומרת דבר, אכפת לך מאוד.
לא,
לא, רגע, אז למה אכפת
לך? דאגת לו מאוד. דאגתם לו מאוד.
את החלטת שדאגת לו.
את דאגת לו מאוד.
את כדי להשמיץ אותי
דאגתם. דאגתם לו מאוד, וגם עכשיו אתם דואגים לו.
אני לא דואגת לו.
אתם ממשיכים גם עכשיו לדאוג לו. אתם דואגים לו.
כל אחד שידאג לעצמו.
אוקיי.
אז לגבי, אני דואגת לתושב.
את גם פונה אליו לשאול אותו מה דעתו לכף המשרה.
ואם הוא יגיע לגרעון,
כדי שהוא,
אל תממני אותו.
כדי שהוא יחליט אם הוא רוצה 100% משרה או 60%.
אתם ממנים את המועצה הדתית.
לא, אני לא מממנת את המועצה הדתית.
זכותי
עמדתו של מי שזה משפיע על השכר שלו?
האחריות שלך ושל כולם.
אנחנו יודעים האחריות. האחריות שלך, אז תפני לגזבר.
זה שהגברת
לא מאחורי הגב שלנו.
אז תפני. לא שלחה מספרים, אוקיי?
מה שעשיתם זה מאוד חמור לפנות אליו. הוא בעל עניין. הוא בעל עניין.
שאתם נתתם נציגים לשר הדתות, ואחרי זה באתם לאשר אותם פה. אה, זה בסדר.
שקיפות. שקיפות?
כן, אתם שלחתם את הרשימה. של כל המועמדים שלכם, ואחרי זה באתם להגיד שהכל בסדר, כולל היה המאיר הזה, לא יודעת איך קוראים לו. וזה שהם כותבים, עשה, לא עשה, זה דוח שלהם, בושה וחרפה במשרד הדתות. זה מה שיש לי להגיד, אבל ככה המדינה מתנהלת, אז אני לא...
אבל גם את
נפתח. למה לא הפרעה? הליקויים של היום המועצה הדתי שרציתם שיהיה היום המועצה הדתי?
תראי לי, הדיבר הליקויים.
הדוח, אתה מכיר את הדוח.
איזה, שמנו אותו על השולחן.
את הדוח הזה שרציתם, זה לא מפריע לכם.
רגע, 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 רגע,
רגע,
רגע, חבל על הזמן.
אנחנו אגב היינו מוכנים שיחליף את יהושע מאיר.
יעל, יעל, אפשר אחר כך.
אחר כך.
אחר כך, עד הבוקר אם אתם רוצים.
עד הבוקר.
עד הבוקר. עכשיו כרגע צריך לקבל החלטה.
לא, אבל יש דבר אחד שצריך, כן, זה חשוב לפרוטוקול. צריך להבין, גם בעקבות מה שדורון אמר, גם אם אנחנו נגיש בקשה להפחתה, ואפילו will be lucky, וישרו לנו את הבקשה, שאני מבינה שהסיכוי לא מאוד גדול, אבל בוא נלך,
יכולים שבוא נלך,
יש עוגה. בסוף, אז תהיה עוגה, תהיה עוגה מינוס. whatever, בסדר? העוגה הזאת צריכה להתחלק. בין מה היא צריכה להתחלק? היא צריכה להתחלק למועצה הדתית עם כל מה שזה אומר, עם המזכורת ליור, עם whatever, ואם יהיה רב, למשרה של הרב, אוקיי? אבל באותה פרופורציה, באותה פרופורציה היא תתחלק. זאת אומרת, דקה, לא, 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 דקה, לא, לא, אני פשוט לשאלה. אומרת לך, לא, אני מהירה, כי את אמרת, מה יקרה אם יהיה גרעון פתאום למועצה הדתית?
נכון.
אז התשובה היא, שלא יהיה גרעון למועצה הדתית. אני גם אסביר למה. אם למועצה, אם אין לנו היום רב ביישוב.
אוקיי.
המצב היום במקומות אחרים גם, שיש איזושהי מדיניות של שר הדתות, אין לי מושג למה, שמאוד חשוב למנות רבנים במועצות, בעיריות או whatever.
באמת אתה לא מבינה למה?
לא.
רגע, רגע,
לא, אני לא מבינה למה הוא רוצה למנות. זה המצב, אוקיי? אנחנו כנראה את העניין הזה לא יכולים למנוע. אנחנו סביון הקטנה. מחר, כיוון ש... מכרז, עכשיו הוא לא, בינתיים אין שר דתות, אז בשלב זה לא יוצא מכרז, אבל כיוון שיצא מכרז, אנחנו מעוניינים, אני חושבת שזה צריך להיות אינטרס של המועצה שלנו, שיגישו כמה שיותר, יקשו כמה שיותר מועמדים למכרז הזה, כדי שבאמת יהיה לנו מבחר, לבחור מתוך המועמדים האלה, ולא יהיה רק מועמד אחד. לא יהיה רק מועמד אחד, זאת כמועצה, אני חושבת שזה...
להפך, הלוואי ויבואו הרבה
מועמדים. יבואו,
הרבה רוצים. הלוואי.
בוודאי שיבואו.
זה מה שאני רוצה.
נכון. אז זה צריך
שביע. הדרך שלנו, או נגיד ככה, אחת האפשרויות שלנו אולי לגרום לזה שיהיו יותר מועמדים מאשר מועמד אחד או שניים, זה לא שיהיה 50% משרה, אלא 70%.
שיתחיל עם 50%
דקה. הרי בסוף, אנשים
עושים הוצאות ולעשות מעבר. בדיוק. בן אדם שמגיע מבחוץ.
אנשים עושים בחשבון, אני בכלל כדאי להם.
אז הבית גם צריך להיכנס בתוך זה. חברים, דקה. ולא להגיד אחר כך.
דקה.
רגע, אנחנו מדברים.
אני רוצה לבוא אם את תתני 50%.
יעל, דקה. ולכן, אני לפחות כחברת מועצה חושבת, שאם האחוז המשרה יהיה 70% ולא 50%, בואי נגיד שזה נותן עוד נקודה למועמד, שאולי ב-50% לא היה בכלל חושב על להגיש מועמדות, ב-70% אולי הוא ישקול את זה. זה אחד. עכשיו אני חוזרת למה שאת אמרת, לעניין של הדפיציט, כי זה אותי מטריד מה שאת אמרת. דפיציט לא יהיה, למה לא יהיה? כי בסוף ההוגה היא הוגה. התקציב של המועצה הדתית זאת הוגה. בין אם זה יהיה ההוגה כמו שאנחנו מבהירים היום, או אם זה יהיה 10-20-30% פחות, כי נהיה מאוד לקי, ויקבלו את, 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 את הבקשה שלנו, את הערר, כמו שניר אמר. אז המשמעות תהיה, שככל הנראה, גם יושב ראש המועצה הדתית, בהתאמה יקבל פחות.
יש באפר גדול.
מה שמקבל היום?
איך תתחייבי ל-70?
נכון,
זה הרבה מעל. זה הרבה מעל, יש באפר מאוד גדול.
אני לא צריכה, תביני, אני לא צריכה...
הייתי רוצה לראות תזרים, זה מה שביקשתי.
התקציב שלהם, הרבה גדול.
התקציב, חברים.
רגע, רגע, אני רוצה לקצר את זה, כי כולם בורחים שם. רגע, אני אומר קודם כל, יש את ההוצאות שיושב ראש ויש רב, ויש, רגע, רגע, אבל יש עוד חבילה גדולה, שזה פעילות.
נכון.
עכשיו, הכסף שנשאר מכל זה, הוא לפעילות.
אז יעשו
פחות, רגע, יעשו פחות פעילות.
אני הולכת טיפה, הולכת איתך.
את לא הולכת איתי, זה אלה מספרים.
למה אי אפשר לקבל דוח תזרים, לפחות 5 שנים קדימה, שמבהיר ומראה בדיוק את מה שאתה אומר, ואז אני אראה...
2025
לא קיבלתי.
אבל
אני
אומרת,
אתה יודע מה, לך שנתיים.
אבל
לפחות לראות...
אני לא מנהל את המועצה הדתית, רגע, רגע. אני לא מנהל, רגע.
אבל אתה אחראי על המועצה הדתית.
אני לא אחראי על המועצה הדתית. יש לי חדשות בשבילך. אני לא אחראי על המועצה הדתית.
אין להם תזרים.
רגע, אני לא אחראי על המועצה הדתית.
מי
שאחראי לבדוק אותם, אני בודק ואין לי שום סמכות, כבר בדקנו את זה.
בדיוק, אבל לפחות בדקת.
אני בודק ויש לי אפס סמכות.
ממש.
ואם הוא לא מתנהל כמו שצריך, אני רק אומר, אתה לא מתנהל כמו שצריך. כבר בדקנו את זה. אני אפס, אני לא רגולטור בשבילו שיכול לעשות איזושהי סנקציה. לא יכול לעשות כלום. אני מודיע למשרד הדתות, הוא לא מתנהל כמו שצריך.
או שלא עושה, דרך אגב.
ומשרד הדתות עושה מה שהוא עושה.
יש הרבה מעבר לסכום שהוא
עושה. עכשיו רגע, רגע, זה אחד. שניים, יש שם גזבר, והגזבר לא ייתן שיהיה גירעון.
הוא גם אמר שאין שום בעיה עם 70%.
נורא פשוט.
נכון.
והוא אומר הגזבר...
למה אני לא יכולה לראות מספרים? אני לא מבינה.
מה את רוצה מאיתנו?
מה איתנו אבל?
לא נבקש מהם, בגלל זה פנינו אליהם. אבל זה הסיפור שהם ייתנו לנו את הנתונים האלה.
אבל אני, זה לא מעניין אותי עכשיו.
למה לא? אותי מעניין.
אז תבקשי מהם.
אז פניתי אליהם.
אבל זה לא...
פניתי אליהם ולא קיבלתי תשובות.
למי פנית?
פניתי ליור, והוא לא הגיב, הוא לא ענה לשיטתך.
ליור, למי? לאפי?
לאפי.
יש גזבר.
פניתי לאפי, כן.
לאפי, שיחליט אם זה טוב למועצה הדתית, שיקטינו לו את השכר.
רגע, אבל אני ראיתי.
זורק גורם אובייקטיבי.
למה לא קראת לו היום שרוצה?
למה פנית לו בלי להגיד לנו שאת פונה אליו?
אני לא צריכה להגיד שאני פונה אליו.
לא, קודם כל?
לא, אני לא
צריכה להגיד שאת
בעל עניין. את עושה משהו ואת פונה אליי. כשאת
פונה, את פונה לקבל את עמדת המועצה
הדתית. רגע, רגע, רגע.
אני רוצה לקבל
את... אני מציעה שנצביע.
כל הנתונים,
קיימים באינטרנט, כל התקציבים המאושרים, כל הדוחות הכספיים, נכנסת מערכת אורי, קוראים לזה, מועצה דתית, סביון, תוכל את כל...
במערכת אורי?
ניר, זה לא תפקיד שלנו
לעשות את זה. טוב, אוקיי.
יש לנו ריטולים, קיבלנו.
רבותיי, בואו נלך להצבעה.
בואו נצביע, בואו
נצביע. אני מעלה להצבעה. את האישור שלנו ל-70% משרה לרב ו-60% ליושב ראש. מי בעד? אני בעד.
יעל בעד.
דנה בעד.
תגיד, פשוטה יש לך להגיד.
לי בעד.
אני
נגד.
יופי.
בסדר, גמרנו.
גם אני נגד, אבל אנחנו רוצים לפרוטוקול.
יהיה בפרוטוקול ששניכם נגד.
אנחנו נגד מעצם העובדה שאנחנו כאן מקבלים החלטות על בסיס דברים באוויר, ולא על בסיס דוחות ונתונים שיש להגיש.
קיבלתם נתונים, זה לא עובדים אותם.
יעל, תני לי לדבר, את יכולה לדבר מתי שאת רוצה, גם אני. אוקיי, ואל תפריע לי.
100%.
לאור זה שלא קיבלנו נתונים, למרות פניותינו כן לאדון יושב ראש,
וגם מאפי.
המועצה הדתית,
אפי.
וגם למשרד הדתות, לגברת רואומה, לתת לנו את הנתונים, עם כל הכבוד לכן, אנחנו אנשים פיננסיים וכלכלנים, ולא הבנו מאיפה היא הביאה את המספרים, ועל סמך מה היא טוענת שיש כסף למועצה הדתית כדי לממן את עצמה הלאה. אין בעיה, יכול להיות שהיא צודקת. נתונים, מספרים,
סיימת? אז שני דברים אני רוצה להגיד לך. א',
היא הכלכלנית.
היא הכלכלנית. והיא שלחה לך, רגע, והיא אחראית מטעם משרד...
כמו כל משרדי הממשלה.
רגע.
אפשר ככה, והוא צריך לשום פרוטוקול.
והיא אחראית על מה שהתחייבה בכתב, והיא אמרה בדיוק מה עודף שיש להם, זה אחד. שניים, אתם יכולים לראות באינטרנט את כל ההיסטוריה של המועצה הדתית. שלוש, אתה רצית להוסיף משהו?
אני רוצה להוסיף.
רגע, חכה.
להגיד שהנתונים, כשהיא שלחה מכתב עם נתונים, זה גם כן, אוקיי.
אין נתונים, זה לזרוק טבלאות.
רגע.
לא, לפרוטוקול
אני מוכן שאין נתונים. רגע,
אפשר לזרוק את השיעור דרכה.
אתם מתחילים עכשיו כמו ועדת תנועה שהייתה. הלו.
אני אגן עליה.
רגע.
באופן מפתיע, אני מאוד מסתכלת ממשרד ממשלתי ש... תמך.
יעל, רגע, חכי, רגע.
לשמש את האינטרסים שלה.
זהו, עכשיו עופר מדבר.
אוקיי.
אחרת פה זה נהיה יותר גרוע מוועדת תנועה של אז, אז אני, תירגעו.
בסדר.
אני מנסה לעזור לך.
לא, אתה מבקש שאני אומר כמה מילים.
הפריעו לך.
אני מקשיב לדיון הזה, ואני לא נכנס בכלל כדרכי בקודש לסוגות של מדיניות. לא, אני אחווה דעתי בשאלה מה תהיה משכורתו של הרב, ולא בשום עניין מהותי. ולכם אני אומר, ברוח של ביקורת בונה, שאני חושב שחברי מועצה בכלל, ואתם בפרט, אני מיד אסביר למה אני אומר את זה, לא נכון ולא ראוי ברמה הנורמטיבית שאתם תערכו פניות שנוגעות למועצה בלי לידע את גורמי המועצה הרלוונטיים. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה ואל תכעסו. כי אני חושב שאני לפחות...
קודם כל זה לא נעשה, קודם כל אם זה נעשה, אז אני לפחות, סליחה,
תני לי לסיים.
רק רגע,
לא
הייתה כוונה כזו,
לא הייתה כוונה.
וזהו, זה, ואז דורון שלנו,
תארי לך ש...
לא יד, אנחנו לא צריכים...
הלו, תארי לך שזה ועדת תנועה עכשיו,
אתם לא רוצים לשמוע, לא צריך, אז מה פנית אליי
בכלל? אני רוצה להגיד שאם כן, אם זה היה ככה, אני לפחות מתנצלת על זה.
תודה.
מה שצריך okay. להגיד.
אני בכל זאת רוצה טוב. להשלים את המשפט שקטעת okay, אותי תשלים. באמצע.
בסדר.
שאני ביקשתי מיעל לא, 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 לתת, לא, לא לקטוע אותך כדי שניתן לי לרשום פרוטוקול.
אוקיי.
Okay. ואני אומר רק שתי הערות בעניין הזה. אתם פונים כל הזמן, בחלק מהמקרים גם אליי, כדי שאני והמועצה יספקו לכם חומר, ואתם כחברי אופוזיציה, מבקשים חומר וזכותכם לקבל חומר ומוטי יכול להעיד שאני לא פעם ולא פעמיים בשיחות בינינו בעקבות פניות שלכם אני אומר לו תתן את החומר יש נטייה בדרך כלל לא תמיד לספק את כל החומר לפעמים נראה למוטי שזה הכבדה שלו לצורך וכו' ואני כיועץ משפטי בעניין הזה סופר סופר ליברל בכל מה שקשור לשקיפות מלאה חברי מועצה מבקשים תן להם
אין כאן פלטה. החוק קובע, אבל מעבר לחוק, גם אם החוק לא בדיוק אומר, זאת זכותכם. אני, מהנקודה הזאת, ואני חושב שדורון, הרווחתי ביושר את הזכות שלי לומר את הדברים, משום שכשאתה פנית אליי בכל מיני עניינים, וביקשת ושאלת שאלות, בענייני חוקי עזר, תמיד עניתי לך. אתה תמיד החמאת לי בעניין הזה. מהמקום הזה אני אומר לכם, ואני מעריך את ההתנצלות שלך, ובכל זאת אומר, אין דבר כזה. במערכת היחסים בתוך המועצה הזאת, לפנות מאחורי הגב. עכשיו, אני אומר לכם את זה דווקא לשבחכם, בגלל שאני יושב בהמון רשויות מקומות, בהמון מועצה. וכאן יש תרבות דיון. פה ושם מתווכחים, צועקים, אבל בסך הכל יש כאן תרבות דיון, מקשיבים אחד לשני, אתם לא מצביעים נגד סתם, גם המחלוקות הן דרך כלל שם שמיים, המחלוקות כאן ברמה האישית הן ב-level מאוד מאוד נמוך, ואני יושב כאן ואומר, וואלה, ככה צריכה להתנהל מועצה. אל תקלקלו את זה. אל תקלקלו, אני אומר לכם, זה פרספקטיבה של כמעט 100 רשויות מקומיות שאני עובד איתן, ועשרות מועצות שאני יושב מעת לעת בישיבות שלהן. אתם מהטובים, אל תקלקלו. זה הורס.
אנחנו לא הייתה לנו שום דבר לקלקל. בסדר גמור.
מודה בזה ורוחה.
אני מתנצלת. אם זה קרה, זה נעשה בחוסר תומך. ולהפך, אני מבחינתי שקיפות מלאה כל מצב שיוצא לכולם. לכולם. אין לי שום בעיה עם זה. להפך. נהפוך הוא. אז מהבחינה הזו, עכשיו, כן 50 או 70 אחוז?
להוסיף איזה משפט סיכום שלי מרחוק. אני רק חשוב לי לשתף אתכם בתחושות שלי ששיתפתי גם את מוטי, ואני חושב שהן נכונות לדבר כמה דברים לחברי המועצה. אם יהיה לו 50 אחוז או 70 אחוז, אם יהיה להם גירעון או לא יהיה להם גירעון, זה הרבה פחות מעניין. אנחנו נוגעים פה בסוגיה שהיא כבדה, היא סוגיה שהיא בליבת היישוב.
מה זה בליבת?
ואנחנו צריכים לראות ולעשות ככה שזה לא יצא מהשליטה שלנו. כי אם בסוף אנחנו נמצא את עצמנו עם רב שרק יפלג אותנו ורק
יתרום
לנו ללבות את כל היצר הזה, אז הפסדנו בכל מה שאנחנו עושים. וכל הדיון הזה המקדמי, המכרזי והדברים כאלה, מאוד חשוב מאוד שאנחנו בסופו של דבר, היישוב הוא חילוני, גם ככה זה סוגיה כבדה, וחשוב מאוד לי להגיד שאני חושב שעיקר הפוקוס שלנו צריך להיות על זה שתהיה פה הסכמה רחבה, בעיקר על חברי המועצה ועל האנשים שחיים פה, ולא ייכנס לנו עכשיו עוד איזשהו בעל תפקיד שזה. זה התחושה שלי וזה החשש שלי.
כן, אבל זה לא... זה לא
אני מסכימה, היום. אבל אני מסכימה עם רפי ב-100% מעבר לכספים למיניהם. ולכן אנחנו צריכים לשים דגש... על מי? על המועמדים, לשים דגל.
וכדי שיהיו מועמדים. זה הסיבה שצריך 70 אחוז.
והכי חשוב שהוא כאן לכל החיים, אוקיי?
למה? וזה הסיבה
שצריך לבחר. אבל שתתני לו 70 אחוז, זה לא מבטיח לך שהוא יהיה הכי טוב.
זה נותן סיכוי שיהיו מועמדים.
יעל, זה לא.
זה מגדיל את הסיכוי שלא יהיה מועמד אחד.
טוב.
ב-50 אחוז זה מועמד אחד. 50 אחוז זה מועמד אחד.
גם אחד.
לא, לא. יש לי חדשות בשבילך.
יש הרבה שיעניין אותם ב-70 אחוז. יש לנו, כדי לבחור מועמד שהכי מתאים רפי ליישוב, לצוויון שלו, לאופי שלו, למה שאנחנו רוצים, ואין דיל עם אף מועמד, הדרך היא ריבוי מועמדים.
שס לא
ריבוי מועמדים.
אנחנו עוד לא שם.
ריבוי מועמדים.
הלוואי ושהם יתפרקו ולא יהיה רב.
תגידו, אבל זה לא על סדר היום, אנחנו לא בוחרים רב עכשיו.
הדרך לייצר מגוון זה שיהיה אפשרות למישהו לעבור לסביון.
אני רוצה להגיד כמה דברים. א', התקיים פה עכשיו דיון ארוך על סוער, על אחוז המשרה של הרב.
הצבענו כבר.
לא הצבענו.
הצבענו.
לא, אני פה.
הצבענו.
הצבעתם, הצבעתם.
אבל הוא רוצה להגיד משהו.
אני רוצה להגיד משהו.
משהו.
אכפת לך להגיד אחרי זה את הכל, יש הרבה מה להגיד, תן לו ללכת הביתה.
רגע, נירה, יכול להיות משוחרר?
אה?
אצלי אם הוא משוחרר עכשיו, הוא יבוא עוד פעם בחיפה במיוחד.
יש לנו מבקר ב-50% משרה. זאת אומרת, כי זה הצרכים של היישוב. לא הייתה פה מילה אחת, כמה אחוזי משרה
אנחנו... אז אני אגיד לך מה ההבדל.
אבל זה נעשה אחרי זה.
הוא יכול לעשות עוד דבר, אבל הוא לא צריך לעבור לגור פה. הרב צריך לעבור לגור פה.
רגע, בוא ניתן די.
רגע, אחר כך דיון
חוק.
רגע,
הוא לא יכול לבוא לקראת לו בשבת.
תירשם שלא נתנו לי...
לא, ידעו לך רק
שנייה. תרשום בפרוטוקול שמה שרצית להגיד עכשיו, אנחנו מבקשים שתגיד אחר כך.
שניר ילך, שרק שניר ילך.
יש, קיבלנו את הדוח המבוקר לשנת 24, היום קיבלנו אותו, שעשה אותו רואה חשבון אבי יהודאיו, חוות הדעת היא חלקה, יש את המאזן, כאשר החוש השוטף הוא כ-20 מיליון שח, יש לנו עוד השקעות לנושא של פיתוח, עוד כ-15 מיליון שח, סך הכל המאזן הוא 36 מיליון שח, העומס המלוות שלנו כבר ממש קרוב לסיום, נשאר לנו עוד 1.5 מיליון.
זה שנה, לא?
זה שנתיים, אני חושב. קצת פחות משנתיים.
זה 850 כל אחד.
קצת פחות משנתיים, ואנחנו מסיימים את זה בהתחייבויות השוטפות. אנחנו עם 16 מיליון, ראינו שהיה 20 ברכוש השוטף, סך הכל היחס הוא חיובי. יש לנו בקרנות, זה כל המנגנון של הפיתוח, 11.8, ועוד עודפים זמנים 3-4, כנגד ה-15 האלה. היה לנו כסף צבוע, פה ה-15 האלה, אז כל הנושא של הפיתוח צבענו אותו בכסף. בתקציב הרגיל היה לנו 3.5 מיליון עודף בתחילת השנה, היה לנו קצת שינויים של 55, וסיימנו בעודף שהוא פחות או יותר מקביל לרזרבה שתקצבנו בתחילת השנה, כך שבסוף השנה אנחנו ב-4.3 מיליון עודף נצבר. ברווח והפסד עבדנו עם 87.3 בהכנסות, אל מול 86.5 בהוצאות, זה די דומה לתקציב, פלוס מינוס, הבדלים מאוד מאוד קטנים. נושא של הטברים, אז היו לנו הכנסות של 18 מיליון, הוצאות של 17 מיליון, סך הכל יצרנו עודף של מיליון, מצטרף לעודפים זמנים תחיית שנה 2.3, ככה שבסוף השנה אנחנו ב-3.4, שמורכבים מ-4.5 עודפים זמניים, ומיליון 100 גירעונות זמניים. עוד דבר אחד שאני רוצה לציין כאן, זה את מאזן הגבייה. מאזן הגבייה. כאן, שהאחוז הגבייה השוטפת משוטפת עמד על 98.65.
היה כבר
99,
לא?
ירדנו
קצת.
וכשמעגלים עם הזה, אז זה האחוז, אנחנו גם במים, 98.8, אחוזים מאוד מרשימים, מאוד יפים. מי שעוקב אחרי הדוחות לאורך השנים, אז היינו לפני כמה שנים ב-93, ב-94, ולאט לאט זה עלה, ב-98.6, ב-98.8, זה יפה. כל היתר זה ביאורים, הדוחות האלה הם הרבה מאוד ביאורים, וזה עיקרי הדוח.
יהיה לנו תקציב מול ביצוע באיזשהו
שלב?
כאילו? השוואה? תקציב מול הדוחות, הביצוע, למרות שהוא אמר שפחות או יותר אנחנו עמדנו
בתקציב.
לא, לא ראיתי. לא, אני מודה, אני לא הסתכלתי על זה היום. אוקיי.
פה יש לך תקציב מול ביצוע. תקציב מול ביצוע.
אוקיי, בסדר.
נסות והוצאות.
טוב.
טוב, יפה מאוד.
יפה מאוד.
תודה.
תודה, ניר.
היינו צריכים להתחיל איתך.
טוב, לא היית מחכה
פה ככה. אתה רוצה סירוב אצל הרב המקומי פה? יש לנו כמה כאלה.
יש מספיק. צריך עוד אחד.
רב זה סוגיה.
אני רוצה להגיד לך, לינדה, ודורון יעיד על זה, שבתקופה שהיה לנו פה רב ביישוב 40 שנה, whatever, אני חושב כמה זמן... והיה רב ספרדי, והיה רב
אשכנזי. אני יודעת, אני עשיתי את הבר מצוות של הילדים שלי.
באמת, אבל באמת...
היה שקט.
מה זה שקט? לא, המילה שקט לא מתאימה. כי שקט זה כאילו...
היה מכובד.
מה זה מכובד? לא היה, לא שמענו.
נכון,
לא היה נורמלי. נכון? אני לא חושבת...
היה בזמנו בלגן עם ביסטריצקי, עד כמה שאני זוכר, סיפרו לי.
אבל הגן התחיל ברגע שברודמן...
פה?
מה קרה? ברודמן...
שביסטריצקי
בא... ברודמן הזדקן, חלה. ואני חושבת שהתקבלה אז החלטה של דתי הייתה נכונה, שמישהו ששירת את הציבור שלנו עשרות שנים, צריך לאפשר לו להמשיך לסיים את חייו פה ביישוב, גם אם הוא לא ממלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר.
נכון.
ואז מה שקרה, באמת נוצר וקום דורון. כי אין מה לעשות, כי ברודמן הייתה לו, היה בעל שיעור קומה.
נכון.
והוא היה בסך הכל, אתה יודעת, חרדי, אבל היה לו משהו מאוד מכיל. אני אומרת לך, לא היה שם, כל הנושא הזה, אבל לא זה, לא היה.
לא היה ספרדי
ואשכנזי בתקופתו. לא היה.
בזמנו לא, היה ספרדי ואשכנזי,
אבל זה לא היה.
אבל לא הייתה בעיה.
לא הייתה בעיה.
אני עשיתי את הבר מצוות לא. לילדים שלי אצלו, לא הרגשנו.
אבל זה בדיוק העניין. ופשוט כמו שקורה בסיטואציות אחרות, לא רק בנושא מי... של... לא, לא רק בנושא של דת. יש וקום,
אוקיי,
משהו נכנס. נכון. ואז התחילו העניינים. אני רואה, אני באופן אישי חושבת, אם יגיע אלינו רב שיתאים ליישוב שלנו, הוא באמת, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב.
הלוואי, הלוואי.
יש לו בעיניי תפקיד, הוא צריך להיות תפקיד מאחד ומגשר.
אני מסכימה.
וזה גם לא, וזה גם לא תלוי בנו, המכרז לרב שיכול להיות שעכשיו בגלל שאין שר דתות יכול להיות שהוא לא יוצא.
יכול להיות להתעכב אחרי.
אבל אנחנו...
אני לא מאמינה, יש את המנכ״ל שלו. אבל
המנכ״ל שלו.
לא, די, בחייכם, אתה מתפקד.
בכל מקרה, אנחנו, בנושא המועצה הדתית הקודמת, כשהחליטו בלעדינו והיה לנו ממונה, אז זה לא יותר טוב מאשר כשאנחנו מעורבים גם בתהליך. אנחנו יכולים לקחת חלק בתהליך, ואנחנו יכולים שנעלו את זה מעל הראש שלנו. אז בניגוד לפרסומים שקיבלו גם ביטוי במכתב של העותרים, שכולו היה רצוף שקרים, וטוב עשה רועי, ובאנדרסטייטמנט שכתב שהדברים שלהם לא נכונים, אם זה להמציא...
לא, לא כתב שהדברים שלהם לא נכונים.
הוא כתב על הדברים...
אותנו,
רגע, רגע, לא. הם אמרו שם הרבה דברים לא נכונים, והוא התייחס גם אליהם, והוא גם התייחס לזה שהם נסמכו על פייסבוק, כי במועד שבו הם כתבו את המכתב, ב-19 לשישי, אפילו לא היה עוד פרוטוקול מועצה. והם הלכו לפרוטוקול שבכל הכבוד, ובעניין הזה אני חייבת להביע, לכתוב סובייקטיבי, לא משחרר מאחריות, סליחה, לא משחרר מאחריות. אז אני אגיד לך, עצם זה שכותבים בפרוטוקול הזה דבר שהוא לא חלק מהדיון ומהפרוטוקול שאתה התפעת כל כך על כל אות בפרוטוקול, שם בפרוטוקול של הרביעי לשישי הרשמי, אין התייחסות לזה שיש זיהום של ההליך. ויותר מזה אני אגיד לכם, אם הייתם כבר כותבים את הדבר הזה, כשהוא לא חלק מהפרוטוקול הרשמי, המינימום היה וההגינות הייתה מחייבת לבוא ולכתוב שיש יועץ משפטי לממשלה כשהוא נדרש, וזה לא היה ברביעי לשישי, כשהוא נדרש לזה בעבר, הוא אמר שזה לא זיהום של ההליך, ובלבד שזה יהיה במהלך שוויוני. ואתם תוקפים, אתם תוקפים...
זכותי לכתוב את עמדתי.
לא, כי אתם חלק מפרוטוקול 46, ופה אתה היה. זה מטעה. לא. ואתם, עם כל הכבוד, אז רגע, אני רוצה לסיים.
אוקיי.
כשאתם כותבים סיכום כביכול של פרוטוקול של 46, יכול לחשוב מישהו שאתם הבאתם בתוך הפרוטוקול בדיון הזה, שהתהליך הזה הוא לא תקין, ואתם מבקשים גם, גם כשפניתם למשרד הדתות, בשורה של מכתבים שזה מאוד חמור, אני מבינה שאת אומרת שזה בחותם לב, אבל זה מאוד חמור, אתם אומרים להם, תודיעו להם לא להיפגש, למה אתם לא מעלים את זה לדיון ברביעי לשישי, תגידו להם לא להיפגש, לא ביקשתם
שם. אנחנו ביקשנו.
יותר מזה, את ביקשת, מתי ביקשת? לא רק שלא ביקשת.
עוד אחת לפני.
לא, לא ביקשת. את ביקשת, אמרת שאת תשתדלי להגיע לפגישה. בעשירי לשישי, שאת תשתדלי להגיע לפגישה.
ולא הגעתי אליו,
הפעתתי, אבל זה לא תקין. אז בעשירי לשישי חשבת שזה תקין.
לא,
לא. לא, אבל לפני כן, בישיבה לפני, אנחנו ביקשנו
מוטי. סליחה, מתי שנית את דעתך? מתי שנית את דעתך?
לא, לא תלכי.
אז למה כתבת להשתדל להגיע? ולמה דורון יגיע לפגישות עם סדן?
אתה יכול ללכת, כן.
אני רוצה להגיד לך משהו.
את לא אמרת שזה לא תקין, את אמרת נשתדל להגיע.
לא, אני אמרתי בישיבה לפני שזה לא תקין, תפתחי את הפרוטוקול.
יש לי את הפרוטוקול. זה לא חלק מהפרוטוקול.
תמיד, הייתי 8-10 שנים היועץ המשפטי של עיריית אלעד. אני אומר לכם, ישבתי שם בכל ישיבת מועצה. לא הייתה שם, לא הושקעה שם עשירית מהאמוציות ומהזמן שאתם משקיעים בנושא רבנים, דת, מועצות דתיות וכיוצא.
יש פה עניין אחר שמנסים להטיל דופי בחברי מועצה, כולל להגיד חותמת גומי, אף אחד לא חותמת גומי, ואנחנו לא נסכים שתטילו דופי, ולא בפרוטוקול נסתר ולא במכתבים סודיים.
זה לא מכתב סודי.
לא, אתם מאשימים אותנו שחותמת גומי.
נהפוך הוא.
המכתב,
להגיד,
לא, פניתם מאחורי גבינו שלא, שיעשו עליהם פגישות.
התנצלתי.
אבל באותו דמוקרטי, אבל בפרוטוקול עצמו לכתוב דברים שהם לא משקפים, הם לא משקפים את הדיון.
לא, הכל משקף מילה במילה.
והמינימום זה שהציבור גם ידע שיש יועץ משפטי כתב שזה חוקי, ושדורון השתתף בפגישות האלה בשנה, בפעם הקודמת, ושאת אמרת שאת תשתדלי להגיע, אז איך זה יושב בקנה אחד עם זה שעמדתך היא שאסור שיהיו פגישות כאלה? אם את כתבת ש... אז למה כתבת שאת תשתדלי להגיע?
אני כתבתי שאני אשתדל והחלטתי שלא.
אז איך את כותבת שם את
הסיעה? תגיד, אפשר להגיד...
שכנע אותי.
רגע, רגע.
אז את אומרת שאנחנו לא בסדר, בזמן שאת חשב.
כתבנו שאתם לא בסדר. תפסיקו את הרעיונות האלה.
אתם כתבתם ברדיל השישי שאנחנו בסדר, זה בעשירי לשישי.
בוא תהיה הוועדה הזאת.
אחרי שכתב...
אחרי ש... למה שלא נראיין במקום?
איך את ברביעי לשישי כותבת פרוטוקול שאנחנו לא בסדר, בלי להגיד שהיועץ המשפטי למשל אומר שזה בסדר? בעשירי לשישי את אומרת, אני אשתדל להגיע. בעשירי לשישי את כותבת אני אשתדל להגיע.
לא, אין בעיה. אבל רגע, רגע.
החלטת ברביעי לשישי שזה לא תגידי, בעשירי לשישי החלטת שזה כן.
אז עוד פעם אני אומרת לך שלא.
אז עוד פעם שתית דעתך.
לא, אני לא שיניתי דעתי, לכי לפרוטוקול. הראשון, הראשון.
אז בעשירי לשישי.
שאני אמרנו לכם, אל תראיינו, למה לראיין?
אז למה בעשירי לשישי כתבת שתגיעי?
אני עכשיו זוכרת את התשובה של מוטי, שענה לי, עדיף שיהיה לי עכשיו יותר זמן, אני יכול לראיין אותו שעה, ולא 10 דקות כשיש 10 מועמדים.
אז את חשבת שזה...
יפה.
רגע, רגע.
אז אמרתי לכם, אל תראיינו עכשיו, אני אמרתי לכם.
בעשירי לשישי רציתי לבוא.
רגע, רגע, יעל, תנוח לי רגע.
יעל, הנה התשובה, אתה זוכר?
אני זוכר מצוין.
בפרוטוקול של רביעי לשישי לא היה דיון על זה שזה לא הליך חוקי.
אני זוכר מצוין. עכשיו, קודם כל, אם אני יכול לשבת עם מישהו שעה...
זה מה שאמרתי.
רגע, ואז שענו את היועץ המשפטי.
והוא אמר שזה בסדר, זה אני...
רגע,
יעל. אבל אני לא מקבלת את מה שהוא אמר.
רגע.
לא כתבתם שהם לא... לא אמרתם שאתם מקבלים. אין בפרוטוקול של הרביעי לשישי מילה. אין ברביעי לשישי מילה על זה.
תתמרי בוועדה הבוחרת, תזמי.
אז תשמרי לעצמך בלב את זה שאת חושבת שזה לקוי, ורק תכתבי את זה בפרוטוקול כדי שהעותרים יוכלו לבוא לנו בטענות, ובישיבה לא תגידי לנו שזה לקוי כדי שניכשל. ברביעי לשישי את לא אומרת שזה לקוי, זה לא חלק מהפרוטוקול, ובעשירי לשישי את אומרת, אני אשתדל להגיע לפגישה. ואתה מגיע לפגישות ומשמיץ אותנו בחוץ, ואתם מתלוננים על היועץ המשפטי שמגן עלינו שאנחנו פועלים לפי החוק, ואתם עוד מתלוננים שאנחנו מגנים על עצמנו ואומרים שפעלנו לפי החוק. זה פשוט לא להאמין.
רגע, רגע.
זה שיא החוצפה, וזה הטעיה, והפרוטוקול הזה לא משקף את הפרוטוקול האמיתי, וזה לא מספיק לכתוב, אתם מדברים על אחריות, לא מספיק לכתוב כותרת סובייקטיבי. זה לא מספיק בשביל לשחרר, והמידע צריך ולכתוב פרוטוקול.
לא, אתה איבדת את דעתך והתנהגת הפוך. אגב, זה לא פעם ראשונה אצלך. איבדת את דעתך והתנהגת
פה. ואת לא איבדת את דעתך שזה לא הגיטיבי בשביל המצא.
אתה ראיין... תצרי רגע.
אני עצרתי.
רגע, אתה ראיינת בעבר, ואחרי שאתה ראיינת בעבר, ואחרי שאת היית אמורה להגיע ואמרת שאת משתדלת... עובדות, אני מדבר עובדות עכשיו.
נכון, עובדות, אני מודה.
אז תגידו, רגע.
שמרת לעצמך
ללב את השינוי. אז תגידו.
חבל שלא תגידי, אבל היית תשכנעי אותנו.
רגע,
היית אולי משכנעת אותנו בישיבה.
לא. אז הוא אמר במקומה
שלך. ואז לא אמרתם שלא מסכימים.
תרגיעי אותה רגע.
שרצה יותר זמן.
רגע.
אבל לא אמרת שאתה טועה. לא אמרת שזה לא
משכנעת. תפתחי את הפרוטוקול.
אני ראיתי. ראיתי שגם כתבת אחת
זה שבגוי. רגע, תעצרי רגע. אז תגידי, אנחנו שנינו טעינו. ואנחנו רוצים, רגע, רוצים לתקן את דרכנו, ואנחנו, אבל אל תגידו לנו שאנחנו מזהמים את התהליך, שאתם שניכם חלק מהתהליך, נקודה, רגע, נקודה.
אני לא חלק מהתהליך,
את חלק, רגע.
אני התנגדתי לתהליך, תוציא את הפרוטוקול שאמרתי לך, אל תראינו, ואמרת לי, עדיף יותר זמן.
לא אמרת, אל תראינו, לא אמרת, אל תראינו. איפה זה בפרוטוקול? איפה זה? הסתכלתי. ואני אגיד לך יותר מזה, אתם מתקנים כל מילה. אבל אתם הרי מקפידים, אתם מקפידים להכניס מה שחשוב לכם, זה כל כך חשוב שלא נזהן את התהליך, שלא יודעת שזה יהיה בפרוטוקול הרשמי? הרי אתם על כל אות, למה להקלטה? אבל בפרוטוקול כל מה שחשוב אתם מכניסים. אתם מכניסים, אבל כל מה שחשוב לכם נכנס לפרוטוקול.
אני משתדלת.
זה גם הוא עבר על זה, הוא לא תיקן את זה. אין ברביעי לשישי אמירה שלכם שזה לא בסדר, ויותר מזה, אם אתם כותבים את זה, לפחות המינימום זה שהציבור שקורא את זה, נכון, בדרך כלל אף אחד לא קורא את הפרוטוקולים שלכם. אבל הפעם קרם... אבל הפעם במקרה מישהו... אבל הפעם במקרה כן הצלחתם לעשות נזק. הפעם כן הצלחתם לעשות נזק, וקרא את זה מישהו, וחבל מאוד שהוא לא ידע באותה הזדמנות שיש יועץ משפטי שכתב קודם כל שזה בסדר. למען ההגינות, כך אנחנו מדברים פה גם על הגינות. ולגבי פנייה ליו"ר מועצה דתית, שהוא יחווה את דעתו לגבי היקף משרת הרב, כשההחלטה הזאת כרוכה בזה שהשכר שלו ירד, אז למה לא לפנות לגזבר? אז למה לא לפנות לגזבר? הוא בעל עניין, דבר ראשון, מה פתאום פונים אליו? ולפנות למשרד הדתות
שימנע... לא אמר, הוא לא הגיב.
אוקיי, בסדר.
עוד אחד שלא הגיב.
ולפנות למשרד הדתות כדי שייתן לנו הנחיות.
הוא לא הגיב.
אבל יכול להיות שאם היינו מחוטבים, היינו משכנים אותו להגיב.
לא,
היינו
אולי פונים
לגיב.
לא
הגיב. רגע, אבל רגע, הלו. אבל רגע, אבל דורון, את אומרת, את לא חלק מהעניין, אבל דורון, חלק מהעניין.
מאיזה עניין?
בכל העניין הזה של פעילות מאחורי הגב. ודורון,
מה שאת אומרת?
תני לי, למה אני שואל הרבה שאלות? אני מנסה לענות לך. שדורון, יש לו התנהגות חוזרת ונשנית כל הזמן של הסתרה. תן לך דוגמה. למשל, זה שמינו לנו, שבפעם הקודמת לא הייתה מועצה דתית, אלא הייתה מועצה ממונה, זה בעזרתו נדיבה של דורון, שלא דיווח לנו, שלח מכתב לשר הדתות, ושונה לגמרי מכל מה שאנחנו ידענו, וכשזה התגלה אמרנו, רגע, מי שלח מכתב לשר הדתות? לא הייתה לו ברירה, אז הוא אמר אני. אז הוא פועל פעם אחרי פעם, רגע, כשאתם מדברים על שקיפות והגינות, אז אתם לא יודעים, המילה שקיפות זה לא בסיעה שלכם.
לא, זה דור... לא בסיעה
סליחה,
שלכם, בוא.
סליחה, בוא, דורון, דורון הוא בסיעה שלכם? רגע, רגע, אותי, אל תפסיקי אותי, רגע.
תגידי, אני משתדלת כמה
אני,
שיותר,
תגידי,
ואני לא קחת לתשומת לי,
רגע, אני, הפסק, אני הפסקתי אותך.
לא, בבקשה.
אז תרגי. יש חבילת מכתבים. אנחנו פתאום,
לא
אני
לא
פתאום,
שניים, לא שלושה,
רגע,
לא,
רגע, לא. רגע, אני קיבלתי פתאום מכתב.
היום? כן. היום הגיע.
רגע, לא.
היא יודעת, בגלל זה
רגע, אני
היום.
קיבלתי מכתב פעם, מהמשרד הדתות, שאני מכותב למטה, והוא כותב למעלה, אסמכתא כזאת וכזאת וכזאת. אמרתי, רגע, לא ראינו, אנחנו, הלכנו לחפש, ראינו שלא קיבלנו שום דבר. שלחתי את זה לכולם, רבותיי, גם אליכם, מה זה הדבר הזה?
זה, היא אמרה שהיא נתרצה.
רגע. כן. ואז קיבלנו מבול של מכתבים שאתם שולחים בחתימה של שניכם למשרד הדתות. אז את אומרת שאת לא חלק מזה.
אני אדון... חלק מזה.
לא,
אז, אז למה...
אני חתומה על זה.
אז למה זה לא אצלנו? מזה.
אז אני אמרתי
שהיא מתנצלת.
הייתה טעות.
זה לא טעות, זה סדרה.
יעל, זו הייתה טעות.
כולל להגיד להם שלא יאסרו עלינו לפגוש נציגים במקום להגיד לנו את זה בישיבת מועצה. בישיבת מועצה שרביעי שישי זה לא עלה. זה לא עלה, אתם יודעים להעלות נושאים יפה מאוד בצורה ברורה ולעשות דיון מסודר. לא באמירת אגב מזמן.
לא באמירת אגב.
לא, לא.
יעל, מודי גם התייחס
אליי. ובפרוטוקול של הרביעי לשישי, כשאתם כותבים את זה, זה כאילו היה חלק מהדיון, זה לא היה חלק מהדיון של הרביעי לשישי, זה לא היה על סדר היום של הרביעי לשישי. ואתם לא פרניתם אלינו וביקשתם שלא נעשה את הפגישה הזאת, להפך, בעשירי לשישי עוד לינדה אומרת שהיא תשתדל להגיע, ולכן שאלנו את דורון למה אתה לא רוצה, ואז רק אמרת אני לא חושב, אז אמרנו נשאל, והוא אמר את זה בסדר גמור. אז גם אתה בסדר גמור, ההגינות מחייבת גם במסמכים הסובייקטיביים לתת לציבור תמונה נכונה, ולא תמונה חלקית, כי החצי זה הכי לא נכון, ואז עוד להתלונן על היועץ המשפטי. לא, הפרסום הזה, הפרסום הזה, אבל לפחות לעדכן שלא נעשה פה משהו לא חוקי.
לא, לא,
הציבור שקורא את זה יכול לחשוב שעשינו משהו לא חוקי. אתם יותר
מפרשנים,
אתם יותר משפטנים יותר טובים מהעורכי דין.
אני רוצה, לא,
אנחנו, יש לנו כאן מומחים לכל התחומים, הם יותר עורכי דין מהעורכי דין שלנו, ויותר כלכלנים מהכלכלים שלנו, ובביטוח יותר מהביטוחים, אבל אתם לא פה בגלל זה. אתם לא, ולכן, אתם לא.
אנחנו נהיה פה, את תראי בעתיד מי יהיה פה.
אוקיי, נראה.
אני רוצה רגע להגיד משהו.
כן. הציבור ידע את ההתנהלות הזאת, זה כל כך לא תקין, ואני מאוד שמחה שעל זה התנצלת, אבל זה סדרתי.
אני רוצה לרגע להגיד משהו.
כן.
גם אם יש בזה איזושהי חזרה על דברים שנים. הנושא של פרסום, של פרסום ישיבת מועצה, כמו שדורון עושה, והוא עשה הרבה לפני שאת...
נכון, שנים.
רק דקה. קודם כל, ושכתוב למטה סובייקטיבי, אוקיי, זה גם בינינו, זה קצת כיסוי תחת. זה סובייקטיבי כדי שאף אחד לא יוכל לבוא בטענות, כי הנה זה מהמקום שלו. אבל יש לו כוונה שעומדת מאחוריו.
כי הרי בסופו של יום, אם לא הייתה שום כוונה, אז אין צורך בפרסום הסובייקטיבי, והפרסום של פרוטוקול של כל ישיבת מועצה עולה לאתר.
זה לא טוב. רק
דקה, רגע. אבל אני, באמת, אני לא הפרעתי, סגרתי את הפה כל הזמן שמישהו מדיבר. ולא רק זה, אלא דורון מאוד מקפיד שהפרוטוקולים שעולים לאתר, הם באמת מגיעים אליו קודם, הוא מאיר את ההערות שלו בדרך כלל. אני חושבת שב-98% מהמקרים הערות מתוקנות, וזה מה שעולה. זאת אומרת, שיש לזה משמעות, ואני חוזרת למה שאת אומרת, המשמעות היא שזה יגיע לציבור בדרך אחרת. ויגיע לציבור לא רק בדרך אחרת, אלא מנקודת מבט אחרת. מנקודת המבט של דורון, והיום אולי של דורון ושלך, אוקיי? כאשר זה מגיע לציבור, ואני רואה את זה, אנחנו כנבחרי ציבור, זה בסדר שהדברים שיכתבו הם לא מילה במילה כמו בפרוטוקול שאנחנו מעלים אחר כך לישיבת המועצה, אבל לא יכול להיות מצב שבעיניי לפחות, כי יש בזה משהו שהוא מטעה, הוא מטעה את אותו ציבור שאתם רוצים שהוא יקרא את זה. לא יכול להיות שאם יש איזושהי סוגיה שהיא במחלוקת.
היא לא הייתה בדיון, היא לא הייתה בכלל חלק מהדיון.
ויש בינינו סוגיות.
היא לא הייתה בדיון של הרבה
שישים. יש הבדל בין לדווח על משהו שנקבע שכך וככה, או אושר תקציב ככה וככה, לבין סוגיה שהיא או תאונה מסיבה כזאת או אחרת, ואנחנו הרי כולנו יודעים מתי סוגיות תאונות ומתי לא, או שיש עליה דיון שעדיין לא נגמר, whatever, שבסוף הפרסום שמופיע הוא באמת באמת לא משקף, אפילו לא קצת את מה שהתנהל פה בחדר. כי בסוף, ממה שאני רוצה לחשוב, זה שאתם מראים את זה לציבור, מעבר לזה שאתם רוצים להראות, שאתם פעילים, ושאתם מגינים על הציבור, ועושים את תפקידכם כנציגי הציבור, זה ברור לי שזה, זאת אחת המטרות, וזה בסדר, אין לי בעיה עם זה.
זה תפקידנו.
אמרתי, זה בסדר ואין לי בעיה עם זה. אבל דווקא מהמקום הזה, אני רואה את התפקיד שלכם, גם אם אתם באופוזיציה, זה דרך אגב לא משנה לצורך העניין אם הייתם מפרסמים את זה כקואליציה או כאופוזיציה, בעיניי. צריך לתת, זה צריך לשקף את האמת שהייתה פה בדיון. ומה שקורה זה שזה הרבה פעמים כתוצאה מזה שבוחרים לקחת שני משפטים או שלושה משפטים מתוך דיון שלם שנעשה.
דיון מעבר, מהמחשבות, מחשבות.
שהם out of context, ואני לא צריכה להזכיר לך.
מחשבות,
דנה, תקשיבי. רק דקה. אני לא התכוננתי לדבר הזה, אז אני לא כרגע עם הסמכתאות. אבל לא צריך. אני חושבת שיש בזה מיצג לציבור שהוא לא משקף את, בואי נגיד, את כל האמת. בואי נגיד בצורה כזאת. עכשיו, בעיניי, כן נציגי ציבור, בדיוק כמו שאת אמרת, כשאתם מוציאים משהו לציבור, זה צריך להיות נכון. ככה אני חושבת.
הכי נכון שיכול
להיות. אבל, הכי נכון שיכול להיות. אבל אם...
לא רק נכון, הכי נכון, אבל עמדתנו יכולה להשתקף שם.
לא רק שיכולה, אין לי בעיה עם זה שעמדתכם.
חבל שלא השתקפה בישיבת מועצה הזאת.
לא, אין השתקפה.
את מדברת על משהו מהעבר. רגע, אני קראתי את הישיבה. יש הגינות, והגינות היא לא להציג תמונה שמשחירה את חברי המועצה שלא לצורך, ולהציג אותם כאילו הם פעלו שלא קדים.
אני רוצה להקריא לכם פה קטע מתוך הסיכום שלנו.
ממתי?
באותו הפרוטוקול.
לא, אני יש לנו אותו.
לא התייחסתי לזה דווקא.
האירוע השני.
אבל זה לא הרביעי לשישי.
אבל זה היה עמדתנו. את לא מבחינה.
לא, אני שמעתי את עמדתכם. אני שמעתי כי אני עניתי, כי אני גם עניתי והזכרתי לך שנכחת, והעמדה שלך, אני אומרת, פרוטוקול של רביעי לשישי, זה לא מה שאתם כתבתם, זה דבר ראשון. ודבר שני, זה שאתה בעבר השמעת, אתה אמרת, יש חשד, אני זוכרת, כתבת במייל גם. כתבת חשד, ועל החשד הזה אמרנו, בדקנו עם היועץ המשפטי, והוא אמר שזה בסדר, וזה נגמר הדבר הזה, אז קיבלת תשובה.
את מוכנה גם לשמוע רגע?
אני רק, סליחה, לא סיימתי, אז אני רק רוצה רק להגיד עוד משפט אחד. יש הבדל בין להגיד מה עמדתכם, שמותר לכם להגיד מה עמדתכם גם אם היא נוגדת לגמרי את כל מה שהיה פה, אבל ששומרים את עמדתכם, צריך גם, לדעתי, שאתם כותבים את מה שאתם
אם
כותבים,
אתם קוראים
גם
לזה להגיד, פרוטוקול.
גם, ש, כי זה,
קוראים
זה
לזה לא, פרוטוקול.
זה לא, פרוטוקול.
קוראים לזה
סיכום. סיכום ישיבה.
סיכום, אוקיי?
ישיבה. לא, פרוטוקול. לא,
סיכום, סיכום כללי. יומן, יומן.
זה סיכום ישיבה.
מחשבות, יומני, יומני היקר.
רגע, רגע. אנחנו נחליף את השם.
רגע, דקה, דקה. רגע, רעיון,
רעיון נהדר. חייבים גם להגיד לצד זה, גם את מה ש... היה, לא רק היה, ועמדתנו היא, זה הכל.
זה אם רוצים להיות אבונים, זה לא התורה.
כן, רק אני רוצה להוסיף דבר קטן. רגע, שנייה.
אני רוצה לשמוע, רגע, רגע.
מה זה קשור לפרוטוקול של יוני? כי זה לא קשור לפרוטוקול של יוני.
רגע, אני רוצה להוסיף, שנייה, שנייה. באותו עניין, ככה נזכר. אתם כותבים שם שעמדתכם, שצריך בעניין של העשרה נבחרים, לעשות קול קורא. סתם.
אוקיי.
הייתם בישיבה.
לא, זה שם נרדף למכרז.
רגע.
מה יש לנו? נכון.
לא משנה.
למה לא הצעתם את זה?
למה? כי אתה באת כבר עם הרשימה שכבר עשה אבל
יכולת
להגיד. גם אישר. הוא אישר כבר את כולם.
אתה יודעת מדברת. רגע, ויכולת להגיד.
שלחתם, למה שלחתם לנו? רגע. כשאתה שלחת את הרשימה לרב, אתה אמרת, דורון ולינדה, הנה הרשימה שלנו, יש לכם, לפני שהוא אישר.
רגע, רגע.
רק אחרי בא יעקב מאיר וכל העבר.
היינו בישיבה. אל תצעקי.
לא, אני אומרת.
אבל את צועקת, את לא אומרת. היינו בישיבה. ואחרי הישיבה שהוצאת את, את יומני,
okay.
שהוא אמור לשקף את מה שהיה בישיבה, בישיבה לא העליתם את הרעיון, לא משנה שהרעיון אין לו בסיס, שאתם רוצים להמציא שיטות חדשות, אבל גם הרעיון הזה יכולתם להעלות אותו בישיבת מועצה, נכון? עכשיו בישיבת המועצה אני מזכיר לך, אל תפריעי לי רגע. אני
מזכיר לשלושה האלה שאתם מדברים.
אני מזכיר לך שבישיבת מועצה, שאלתי אתכם שני דברים. דורון, אתה מפריע. שאלתי אתכם שני דברים. א', אתם רוצים להביא נציג אחר? אנחנו, ואז אנחנו עוצרים את התהליך. אמרתם לא.
לא רוצים לעצור את התהליך.
למה עושה את זה אחרי? למה לא עשית את זה לפני?
לא צריכה להצביע. למה הצבעת? למה
אישרת? למה עמדת על כך שבאותו יום יש הצבעת?
לא,
לא, לא. שאלו אותך אם אתם רוצים לעצור פעמיים.
לא.
פעמיים הוא שאל.
אתה בא ואומר לי, בוא תהיה שיבה, את רוצה? למה אתה לא אומר לי יומיים?
רגע.
לדבר עם האנשים.
סליחה, את יודעת לבקש.
שאלתי אותך, את רוצה להקש?
את יודעת לבקש
הצבעה על ההיקף משרה, ואמרנו בסדר גמור, זה היה לכם, ביקשתם, כשאתם לא רוצים להצביע, כשאין לכם מספיק נותנים, אתם לא מצביעים, שלא רציתם, אבל פה כן, אבל פה כן רציתם להצביע.
שאלתי אתכם, אתם רוצים לעכב את התהליך?
הם לא רצו.
אמרתם לא.
אני אגיד לך למה.
לא חשוב למה.
לא, לא, אני אגיד לך למה. הרי
אני לא יודע מה.
אמרת לי, היום אי אפשר לדעת מחר, תיפול הממשלה, לא תיפול הממשלה.
נכון.
אז אמרתי, אוקיי.
את הכיף המשרד אחר.
לא.
אני רוצה רגע לשמוע מה שדורון רצה להקריא. באתי לקראתך.
נכון, אתם לא מצביעים.
אין לי בעיה, אבל אז אחר כך תגידי הפוך.
אז עכשיו זה בא, זה בא.
לא, אתה תגידו שהתהליך לא תקין.
התהליך לראיין מועמדים בצורה הזו, זה
לא אוקיי. רגע,
אני חושב, הפוך ממך.
רגע, מוטי, אני רוצה לשמוע את דורון. אפשר להקשיב, כן.
תודה.
אני עומדת על זכויותיך.
כן, כל הכבוד. אני מקריא מתוך הסיכום של מרץ, לא של מרץ, לא של יוני.
אוקיי.
בחירת רב היישוב. שני רבנים המעוניינים להיבחר לרב היישוב הוזמנו להציג עצמם בישיבת המועצה ב-19 בחודש. לדעתנו הליך בחירות...
אתה מפנה לפרוטוקול שאני רק יודע מאיפה אתה מקריא.
לא, זה הסיכום הסובייקטיבי.
מיומני.
מיומני, הוא מקריא.
מאיזה תאריך?
מיומני במרץ.
אה, היה גם יומן במרץ, פספסנו.
כל חודש יש.
כל ישיבה, נגיד. לדעתנו הליך הבחירות צריך להתנהל באופן סדור, ואין מקום להציג מועמדים שטרם עברו את משוכת ועדת הבחירות רק לחלק מחברי הוועדה הבוחרת שטרם הוקמה. היועץ המשפטי חלק על דעתנו.
יש הבדל אז בין הדבר הזה של להגיד, להציג את העמדה בצורה שהיא הוגנת.
דרך אגב, זה בסדר גמור.
אין לי בעיה עם זה.
זה אין לי בעיה.
אבל מה שלא בסדר, זה לכתוב את זה. כאילו, עשינו משהו לא תקין.
מה היה ביוני?
מה היה ביוני? שאתם מציגים את זה, כאילו, יש גם בהליך, בלי להגיד.
ביוני לא כתבנו ש...
שהוא חלק על דעתם?
כן.
זה גם לא הייתה דעתכם, כי גם לא העליתם את זה, זה גם לא היה חלק מהדיון. אבל גם אתם לא אמרתם, אתם פשוט מעלים מחדש את המחשבות שלכם.
זה עמדתי, נכון.
אבל אי אפשר, את תקראי לזה פרוטוקול, תקראי לזה, הוא לא נהיה כבר.
לא, אני קוראת לזה סיכום, זה סיכום.
זה לא הפרוטוקול של הרבי לשאול.
זה סיכום, אני לא אמורה להוציא פרוטוקול.
אתם, אתם.
פרוטוקול
זה עמדתנו. יפה, זה עמדתנו, זכותי להגיד.
אבל אם תקראי לזה יומני,
לא, נקרא עמדתי.
לא, כתוב תחת הכותרת פרוטוקול רביעי לשישי.
יש עוד משהו
לפרוטוקול,
כתוב סיכום ואחר כך יש עמדותינו, שזה לא קשור למעשה. בינינו, ואני אומרת את זה לפרוטוקול, אופן הצגת הדברים לא תואמת את מה שנאמר בישיבה הזאת.
עמדתי לא יכולה לתום, אבל עמדתי, אני
חושבתי להביע. לא, את מעלה סיכום של ישיבה. באופן
הצגת... עמדתי, להפך, אני רוצה...
אופן הצגת הדברים הזאת, חבל שלא הבאת אותה בישיבה של הרביעי לשישי.
עמדתך בסדר, תעלי אותה בישיבה.
וחבל שעמדתך בעשירי לשישי, שישה ימים אחרי, אני אשתדל להגיע, שישה ימים אחרי, פרסום עמדתי.
בעשירי לשישי. עמדה בהרבה מאוד מסיכומי הישיבות שדורון מעלה.
לא, לא, זה לא דורון.
זה בישיבה, לא חשוב, שאתם מעלים, לא משנה. אתם עושים סוג של דיווח. על מה שיש, נכון. ואז אתם אומרים, עמדתנו הייתה
נכון.
זה בסדר. כי את בהחלט, בגלל שזה סיכום שאתם מגישים לציבור, לגמרי לגיטימי שתכתבו עמדתכם. אבל שאתם כותבים קודם מה היה, ואחר כך אתם כותבים עמדתכם, לא, 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 ואני אומרת לך את זה, אני אומרת לך את זה,
בסדר, אני מקבלת.
את מבינה למה אני מקבלת?
אני מקבלת, ואנחנו נדאג,
אוקיי?
להיות יותר...
אוקיי, מדויקים, זה הכל.
ולהפנות לסיכום קודם.
הכעס שלי הוא בגלל שהתחושה היא שאתם משקיעים הרבה מאוד אנרגיה, זה נראה שהתקר האנרגיה בלנגח, במקום לבוא ולהגיד לנו בישיבה, תבואו ותגידו לנו.
יעל, אם רצינו לנגח, ישיבות המועצה לא היו נראות.
אז ככה זה היה.
ויש כאן
רבי משפטי
שאמר את מה שאמר.
כי בעשירי לשישי.
אני לא באתי לפה
להתנגח. כי זה לא הגיוני.
אין לי אנרגיות להתנגח, יעל, עם כל הכבוד לך. לא רוצה להתנגח. אני באה לפה מזמני. בשביל לתת מה שאני יכולה.
גם אנחנו, אז לא צריך להשמיץ. אתם משמיצים אותנו שאנחנו חותמת גומי.
אני לא רוצה להיות חותמת גומי.
את לא צריכה להיות, אבל להציג אותנו כחותמת גומי.
אני באה לעשות את תפקידי ככל שאני יכולה, ובשביל זה אני תורמת.
אז לא צריך להשמיץ פה, אז לא צריך להשמיץ.
אין לי שום כוונה להשמיץ.
נהפוך הוא. סליחה, השקענו הרבה מאוד אנרגיה לישיבה הנוכחית. כדי לקבל
את הנתונים של החשמל הזה,
לא לעשות שכם כפה אדומה, אלא נתונים של החשמל ונתונים של בית הרב, תזכורות ועד שהם ענו ויצאנו בלי כלום.
בסדר, בסדר, אז
אנחנו הלכנו.
ההחלטות שלנו היו בהתאם.
זה לא הכוונה להציג פה כיפה אדומה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, עם כל הכבוד לידע
כתלך, שבאמת,
אני לא פה כדי לא להתנגח בך ולא להתנגח במוטי באף
אחד. אז הפרסומים האלה לא ראויים.
אבל הוא אמר לך, הוא אמר לך, הוא אמר לך, חגי, אני את הנתונים, את הנתונים,
כי שישה ימים אחרי את כותבת, אני אשתדל להגיע. עכשיו, אנחנו רוצים...
הסברת?
אוקיי, אז לא צריך להשמיץ אותנו בעניין הזה.
לא הרגשת?
כי זה מה שעשיתם
בפרסום. לא, מה שאתם עשיתם.
אחר כך מגיעים העותרים.
אני הרגשתי
שהוא
נתן
לזרים. לא, הוא ענה שזה לא נכון. כל מה שהם כתבו היה לא נכון. הקשרים, התרומות, הכל לא נכון. אז זה שיש דיל, איזה דיל יש? אנחנו עושים דיל עם ש"ס? אנחנו עושים דיל עם ש"ס? ברור שלא.
אני מקווה שבניר הוא מתאמנו.
כי אחרת
היישוב הזה,
ברור
שלא.
לא יודעת לאן
יגיע. ולמה למנוע מהאנשים שלא גרים פה, שבשבילם, לתת מה זה לזכור בית?
אתה יכול לשבת עם ניר, אתה לא יכול לעשות את זה עם ניר.
לא, לא, לא. לבוא לגור בסביון, זה מעבר מאוד עיקר. ואנשים לא יעשו את זה, אבל...